עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1-2. כן. כן, בוקר טוב, השבוע מתחיל עכשיו. זהו זה, השבת נגמרה באיזה 1:30 בלילה בטוויטר. אתה יודע, אני רואה את כל אלה שישנו כל השבת ערים, מצייצים, מצייצים. כן, כל האנשים האלה שכל השבת נחים. מי זה האנשים האלה?
אז ראיתי את הציוץ הזה רק הבוקר, כי חבל, כי הייתי ער ב-1:20, שהיינו יכולים להתחיל לריב כבר אז בטוויטר.
נכון.
למה לחכות
זה
לבוקר?
זה תחושת תחמצה, אתה מבין?
החמצה נוראית.
חבל שאתה מספר לי את זה, עדיף היה לא לדעת.
הייתי ער, כן, הייתי ער לגמרי. הלכתי לישון ב-2. ישנתי, כי גם אני נחתי בשבת, אתה רואה?
כן.
לא רק הדוסים. נחתי בשבת.
כן.
הייתי בסרט.
איזה
סיימתי,
סרט?
הייתי בקינגסמן ההתחלה.
מה זה?
קינגסמן זה סרט אקשן, אבל חכם, של כאילו סוכנות ביון, סוכנות ביון עצמאית, שפועלת למען שלום עולמי, כמו מלכות היופי, שאני מאוד, אני בכלל אוהב אקשן, ואתמול זה, היה אחד בסך הכל מעולה, ואתמול היה כאילו, היום זה המודה היא ללכת אחורה, כאילו איך הכל התחיל, וזה הכניס כל כך הרבה אירועים היסטוריים, אני כל כך הרבה נהניתי, מלחמת הבורים, ורספוטין, מלחמת העולם הראשונה,
מה מלחמת המושטים, תגיד?
אתה יודע בכלל מה זה מלחמת הבורים?
בטח, נלחמתי שם.
הלורד קיצ'נר היה המפקד הבריטי, וצ'רצ'יל היה שם, קיצור מאוד נהניתי בסך הכל. ממש נהניתי, והייתי ער ב-1:20 ושוטטתי לי בטוויטר ואיפה שאתה לא רוצה, ואיכשהו לא נתקלתי בך, מעניין, זה אצבע אלוהים.
לא צייצתי בלילה מאוחר, רק באיזה 1:20 פתאום זה, אני מסתכל, אני רואה אנשים ערים וכאלה. בסדר, לא משנה, חוויות מהטוויטר בהזדמנות אחרת. תגיד לי משהו, מה הולך עם ההסדר טיעון, איפה אנחנו נמצאים?
לא חושב שיש לי משהו חדש.
זהו? מת? התפוגג?
אין מת, אין מת. מישהו מהפרקליטות אמר לי ביום שישי, yes we can. אם הוא מסכים עכשיו למתווה שגובש, שכולם מכירים אותו כבר, שזה עבודות שירות 7-9 חודשים, קלון על פי חוק, והכרה בשתי עבירות מרמה ופרת אמונים, וכמובן...
טוב, זה לא ילך, זה לא...
אז זה לא יצא בה.
זה לא.
אני עדיין מעריך שלא...
אבל קראתי מגידי וייט, שמה שדובר בהתחלה זה שבכלל קלון יהיה כמו בהסדר של דרי אצל השופטים, ושהוא מורחק לשנתיים מהפוליטיקה, וששתי עבירות של הפרת אמונים ברמה הנמוכה, זה מה שדובר. רק שהפרסום, שמי שנתן לך את זה, אני לא יודע אם הוא רצה לסכל או לא רצה לסכל, יכול להיות שהוא גם רצה לסכל וגם לא רצה לסכל. אגב, אתה יודע שכל הדיבור אומר שגידו נתן לך את הסיפור, כל הרשת כאילו בוחשת שגידו נתן לך אותו.
תשמע.
אתה מודע לזה?
מכיוון שאתמול הייתי בסרט, לא ראיתי את המהדורות, אבל מישהו אמר לי, תראה, אני חושב שהספורט הלאומי של מצות אחר מקורות הוא אינפנטילי, וגם לא ראוי, אני בדרך כלל משתדל לא להשתתף בו, אבל בוא נאמר, אני מוכן לעשות לך עסקה.
כן, מה העסקה?
שנינו נלך לפוליגרף,
לא.
אני אשאל האם גדעון סער נתן לי את הסיפור על עסקת הטיעון, ואתה תשאל שאלה שעוד לא החלטתי, אבל יש לי הרבה שהייתי מאוד רוצה לשאול אותך בפוליגרף, אני אחליט לקראת הזה, והולך.
וואלה, אתה מוכן להיבדק את זה הראשון, בפוליגרף.
זה יהיה הפוליגרף הראשון בחיי, אני מודה.
תגיד.
שמעולם לא עברתי את החוויה הזו, כן עברתי אותה כשבדקתי
אחרים. אבל התשובה שלך היא לא, כאילו.
ברור שלא.
הבאת הכותרת, יפה, אתה רואה כבר.
תראה, אני גם אגיד לך יותר מזה.
בן כספית נקודותיים.
לא, עזוב.
לא, שום עזוב, זה כותרת. כי כולם חושבים שזה גדעון.
אז אני לא רוצה, אל תצייצו את זה. אני אגיד לך למה, כי אני חושב שהספורט של מצוד אחר מקורות הוא ספורט אינפנטילי, הוא לא קולגיאלי, הוא לא מקצועי.
אבל אם אתה אומר פה שזה לא גדעון סער, זו כותרת, אני נורא מתנצל. אדוני, אתה לא אחראי פה על הציוצים, אני נורא מתנצל.
על הציוצים שקשורים בי אני כן אחראי. מספיק שאמרתי את זה בקולי, ואני מוכן לבדוק את זה בפוליגרף, אני המחול שדים המטומטם הזה, ועוד מי המחפשת העיקרית אחר המקורות, כן? אגב, אני יודע מי נתן לה את האסלה. תקשיב, בקיצור, תראה, בסוף...
בוא, אתה יודע שאילנה דיין עשתה את זה לעמית סגל בשידור בחדשות 12, כן, על המקורות שלו.
כן, אני יודע, ואני, תשמע, אני לא מעורב באירוע, ועדיין, אני אגיד לך יותר מזה, במקרה של עמית סגל, העובדה שראש ממשלה בישראל, הוא זה שאתה יודע, בוחש ומביא רב, שיביא יועץ אסטרטגי של ריבו, ולוחץ בקולו, תשמע, אם תהיה לך קלטת של גדעון סער לוחץ בקולו עליי, אז יכול להיות שזה יהפוך ללגיטימי. לוחץ בקולו שישדרו את זה לא בעיוות קולו. רצה שישמעו, שעם ישראל ישמע את ישראל בחר, אומר בקולו שבני גנץ מסוכן לביטחון המדינה. אותו בני גנץ שאגב הוא מציע לו כבר הרבה
מאוד זמן. אתה עכשיו מסביר לי למה זה לא אותו דבר?
אני, קודם כל, מכיוון שלא אני עשיתי את זה, אני לא צריך לתרץ
לא,
את זה.
לא, אז רק אתה... אני אומר לך, פה, אתה יודע, בתוך מערכת, כן, עשו כיפה אדומה לכתב שלהם, למה? כי זה היה ביבי. אוקיי? כי כשזה לא. ביבי, אז הכל מותר.
לא נכון.
כשזה ביבי, אז אין סחרים. כשזה
לא
ביבי,
נכון.
אין קווים אדומים. הכל ביבי ביבי. זה הכל. תודה רבה. בוקר טוב. אמרתי לכם שהשבוע התחיל? נכון. מי אמר לכם ראשון?
הוא, אתה אמרת. מכיוון שאני רק אתקן, אתה צריך להוריד עוד אחת. אצל ביבי הכל מותר, ולביבי אין קווים אדומים ואין סחרים. אני אומר לך שוב, ואולי אתה לא מבין, אני מקווה שהמאזינים עכשיו יבינו. כשיש לך ביד סיפור, כולל הקלטה, שמוכיח שראש הממשלה בישראל הוא זה שדחף רב ודחף עוד כמה אנשים לשדר בטלוויזיה ואומר בקולו אבל שישמעו אותו בלי תשטוש ערב בחירות, זה סיפור עיתונאי עצמאי, אגב הוא בכלל לא פוגע סליחה, הוא בכלל לא פוגע באיכות ובחשיבות של סיפור עמית סגל, לשמוע את ישראל בחר אומר ערב בחירות שבני גנץ מסוכן, היה לזה ערך עיתונאי אדיר, אני לא מאלה שתקפו את הסיפור הזה, ולכן שני הסיפורים האלה כן דרים בכפיפה אחת. אני לא חושב שזה כיפה אדומה, אולי עמית חושב אחרת ממני וזכלו כדעות. אם למישהו יש קלטת של המקור שלי אומר לי, ולא זו אף זו, ושהמקור הזה הוא פוליטיקאי מכהן, הוא נבחר ציבור, ויש לו אינטרס בפרסום הזה, שיפרסם אותה, בבקשה. אני לא אגיד לו עליו מילה רעה.
טוב.
אפשר להמשיך?
אפשר, אתה ראית גם את הציוץ שלי על זה שיש דיבורים, שברטרים עם גדעון עכשיו, ישראל כץ מדבר עם גדעון, שיעשו רוטציה, לא יודע מה נכון ומה לא נכון, מסביר לך מה הדיבורים, אוקיי? ברשת, בתקשורת, בכל מיני כאלה, שישראל כץ כבר מדבר עם גדעון, ושאולי יעשו רוטציה, והיו דיבורים אולי יחזור לליכוד, והילת, וכל מיני דברים כאלה. אז אני אמרתי, ששמעתי שיש דיבורים גדעון יחזור לליכוד אחרי נתניהו, אומר זאת כך, לאריק שרון יש יותר סיכוי. כרגע עשיתי על זה 4,000 לייקים, שאני חושב שזה ראוי לציוץ כזה. אני חושב שזה מספר ראוי, ואני רוצה להודות לעם ישראל על התמיכה בציוץ. תודה.
אני עניתי לך, איפה הדיבור? תראה, הדיבור נמצא באותם מקומות, באותן תעלות ביוב, מצחינות, שיש בהן אסלות. אני בדרך כלל לא סס להתערב איתך, גם בגלל שאתה יודע, אני מתרפק, רובץ על זרי הדפנה, אבל אני מוכן להתערב. קודם כל, אני יכול להגיד לך באחריות, שגדעון סער לא דיבר עם ישראל כץ מאז הרכבת הממשלה. הדיבור האחרון ביניהם הייתה אותה קריצה מפורסמת, שאתה זוכר את הקריצה אחרי
ברור.
זה ניצחון בהצבעה.
ברור.
זהו. שתיים, אני חושב שאני יודע, בוודאות של 100%, שגדעון סער רוצה לחזור לליכוד, בערך כמו שאתה עכשיו רוצה לאכול קערה מלאה שרימפס בחמה ושום. בעצם אני חוזר בי, יש מצב שאתה רוצה.
לא, לא רוצה.
אז אני לא חוזר בי. ואני מוכן להתערב גם, בוא לא נדבר לנצח, כי כבר אנשים באו וחזרו, וכבר כולם אמרו לא יכול להיות, אבל בוא נדבר על הזמן כהונתה של הממשלה הנוכחית, בהנחה שהיא תשלים את כהונתה, שאני לא יודע אם זה יקרה. בוא נאמר, 4 שנים הקרובות, לא רק שהוא לא יחזור, הוא גם לא יעשה שום פעולה כדי לנסות לחזור, ותאמין לי שבמקרה הזה אני יודע מה אני אומר, אז בסך הכל רציתי להרגיע אותך.
תודה רבה, תודה, 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 תודה. תשמע, היה ציור ציוץ, כי ציוץ, לא ציוץ, הכל ציוצים. כל העולם שלנו, הצרות מוכין הזאת, שכאילו כל העולם מתנקז לטוויטר, באמת, זה לא... זה מעיד על הדור, פני הדור כפני הכלב. גידי וייץ כתב מאמר בארץ, די מדהים, שזה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל הדברים נכתבים שחור על גבי לבן. תראה, מה הוא אומר פה? מי שהיה מזכיר הממשלה של נתניהו, ושגילה כמעט הערצה ליכולותיו, רואה בו אדם מושחת, וסכנה ברורה ומיידית גם כעת. כלומר, הוא רואה בו סכנה בנתניהו, כשהוא רק ראש כשהוא רק ראש האופוזיציה. אנשים ששוחחו איתו בחודשים האחרונים סיפרו לארץ כי מנדלבליט חושש שאם ממשלת בנט לפיד הרעועה תקרוס ונתניהו ישוב לשלטון, תקום לתחייה גם תוכניתו להימלט מאימת הדין תוך שינוי אופי המשטר בישראל, לזה הנהוג במדינות כמו הונגריה או פולין. בנסיבות אלו, עסקה שתכלול הודעה שלו בחטאה ותרחיק אותו מהזירה לשנים, נראתה ליועץ כאפשרות סבירה יותר. עכשיו תגיד לי משהו, מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה אנחנו חיים? אז אפריקה פה באיזה קונגו? מה זה הדבר הזה? היועץ חושב שהוא סכנה לדמוקרטיה, אז הוא מרחיק אותו מהפוליטיקה, כי הוא מפחד שהוא יהפוך אותנו לדמוקרטיה בסגנון הונגריה ופולין? מה זה הדיבור הזה? מה זה המופרעות הזאת? זה יועץ משפטי לממשלה, הוא מקבל החלטות על סמך זה שהוא מפחד ממישהו שהוא ישנה את המשטר פה במדינת ישראל, כשיש לו 2 מיליון תומכים? מה זה? תגיד, אני פשוט לא מבין, תסביר לי. מה זה הדבר הזה, אלוקים? וזה עוד כתוב, והעולם שותק, כמו שהיה כתוב בסנור בשירותים שם, שהחזירו את זה בהסדר שלכם, של להרוס יישובים בארץ ישראל, בשביל כלום ושום דבר. שעכשיו אנחנו צריכים לחזור לחומש וסנור. ואלה רופאים, לא רופאים, רבנים לזכויות אדם, נותנים עצים בבורקה. מי תיר להם לטוע עצים לרבנים בזכויות אדם בשנת שמיטה? כשיהודים נותנים בשנת שמיטה, אז יש את הרבני המלחמה על ארץ ישראל. אז עכשיו הרבנים האלה, שהם רבנים רפורמים, מי תיר להם לטעת עצים בשנת שמיטה? בשביל מה? בשביל הלאומיות הערבית הם קיבלו יותר רבני? תודה.
חבל ש... איפה הבחור הזה ממעדה עם הלחץ דם? שר, מישהו שינסה לראות, אולי הוא באזור.
לא יודע, תקראו לו, מה השם שלו היה, שכחתי.
טוב, כל מה שאמרת ברמה, מבחינה משפטית...
נדב מצנר, דברו איתו מצנר במם.
לא מתכוון להיכנס לזה, כי זה כל כך לא רציני. גם אני שמעתי את היועץ מדבר פעם או פעמיים במהלך הקדנציה שלו. היועץ המשפטי לממשלה, אתה יודע, כשמדברים על חקירות של בעלי שררה, של ראשי ממשלה, של שרים, יש שלב אחד שהוא השלב המכריע בכל חקירה כזו. זה השלב שבו היועץ, שהוא המנהל והמנחה של החקירה, את המשטרה, לא המפכ"ל אגב, עובר את הרוביקון. זאת אומרת, הוא מבין שיש לו פה עסק עם עבריין, לפעמים גם עם עבריין מסוכן, לפעמים גם עם עבריין חסר עקבות. מני מזוז עבר את הרוביקון בהקשר של אולמרט מוקדם, מאוד מאוד מוקדם, והלך בכל הכוח, וכל מי ששמע את מני מזוז מדבר על אולמרט בתקופה ההיא של החקירות, בוא נאמר, לא מתרגש ממה שאומר עכשיו מנדלבליט, מהסיבה שזה כסף קטן. והעובדה שאותי הכי מלבבת היא שכל מה שמנדלבליט חושב, אגב זה גידי וייץ כתב, כן? זה נכון. יש פה לראשונה בתולדות ישראל התקפה אוטואימונית על מערכת החיסון של המדינה בידי זה שעמד בראשה. ניסיון ברור, מסוכן, ברוטלי ומטורלל, לפרק את כל המערכות שהוא עצמו מינה, וטוב שהוא סוכל, וטוב שהיועץ אמר לעצמו שאני אבלה את גאוותי, ואני אבלה את כל מה שאני זה, אם הוא מוכן לחתום לי שהוא עוזב, אני אסתפק בזה. זה בדיוק התפקיד של היועץ. לא מקובל עליך? אז אמרת את זה, סבבה. עכשיו אם מותר
לא,
לי גם
אדוני,
כמה דברים.
לא, אדוני, הוא לא שופט, אני נורא מתנצל. הוא לא שופט. הוא יועץ
להמשיך.
משפטי לממשלה, אני נורא מתנצל, זה לא שיקולים שלו. זה לא יכול להיות שהוא מפחד מאיזה משהו שיקרה בעתיד מהבן אדם הזה, והוא חושש שהוא יהפוך אותנו להונגריה. זה לא עובד. אתם התבלבלתם, זאת לא דמוקרטיה.
זה עובד מצוין.
ממש לא.
זה עובד מצוין, הוא לא שופט, אין לו שום סמכות של שופט, וזה לא משהו שיקרה בעתיד. זה משהו שקרה בהווה.
הוא הגיש כתב אישום, על זה מדובר.
ינון, אני רוצה גם לתת כמה מהדברים שלי. הוא הגיש כתב אישום, זו זכותו. הוא לא הגיש כתב אישום בגלל זה, הוא הגיש כתב אישום כי הוא מאמין בראיות, ולא רק הוא, אלא עוד 22 איש.
מעולה.
ולפני יפה. וגם הסמכות שלו זה להגיע לעסקת טיעון, ואת זה הוא עושה.
אבל לא על זה מדובר פה בדברים של גידי.
גידי וייץ. גידי וייץ מדבר על חשש שלו שהוא ישנה את המשטר, זה לא הכתב אישום.
תפנה לגידי וייץ ותעשה בירור. זה בדיוק בסמכויות של היועץ, וזה בדיוק מה שעשה אליקים רובינשטיין בפרשת המדי והמתנות לפני 20 ומשהו שנה.
מה זאת אומרת? מה הוא עשה?
הוא אמר את זה אחר כך גם באלף ואחד התבטאויות.
שמה?
תשמע, זה לא ילך. אני גם רוצה, קודם כל יש לי גם כמה נושאים. אמרת את זה, עניתי לך. הוא סגר תיק בגלל שהוא אמר שהוא עזב את החיים הפוליטיים, וזה ממש לא ענייני. וכן, ומנדלבליט חושש שנתניהו עמד להשמיד את המדינה הזאת, את רשויות החוק שלה, את מערכת אכיפת החוק שלה, ולא בעתיד אלא בהווה, זה התחיל לקרות. עכשיו אני רוצה בבקשה להתקדם. דעתך נשמעה ונרשמה. טוב, קודם בוא נשמע את ההקלטה, אפרופו הרס המדינה.
לא ענית לי רק על היתר ההלכתי של רבנים לזכויות אדם. אני מנסה להגיע לרב שיתיר להם לטעת עצים בשנת שמיטה, למען מה המטרה הזאת. תודה, אוהב. אתה יכול להתקדם.
עמית סגל, ישראל קץ ומסרון לפעילים, אם נתניהו ילך, חכים ממשלה בכנסת הזו, בלי לשריין איש, אפרופו גדעון סער. הנה הקלטה שלקחתי מכתבה מדהימה של, בכאן 11 ביום שישי, כשגאולה אבן מראיינת את ספיר סבח ואדם ורטה, התלמידה והמורה, זה שהאוריה לפני 8 שנים, הוא כנראה שמאלן על מלא מלא, והיא כתבה נגדו מכתב, היא התלמידה שלו למשרד החינוך והלכה לו כל הקריירה, והפגישה אותם אחרי 8 שנים. אגב, מה שהוא כתב בזמנו, אני זוכר קומם גם אותי. הנה דקה וחצי שתבינו מה זה רעל, מה זה ערס ומה זו הסתה.
ציטוט אחד אמר, שמאלנים זו כללה.
נכון.
זה נכון? לא, הציטוט נכון?
נכון, הציטוט נכון, ואני עדיין חושבת את זה, כן.
להיות שמאלני זו כללה?
מבחינתי כן. מבחינתי, אדם שהוא מחזיק בדעות שמאלניות. אני לצורך העניין שמעתי את מה שאדם אמר. זה המשיך להפתיע אותי. זה אפילו עצוב כאילו שאדם מחזיק בדעות כאלה.
אמרת גם שמאלנים יותר, זה יותר גרוע מערבים.
נכון. יש לי שנאה כלפי אנשים שחיים פה ורוצים להשתלט לי על המדינה. יש לי שנאה כלפי אנשים שהם חיים פה ויוצאים ועושים פיגועים. נגד ערבים באופן כללי, המוסכניק שלי ערבי, תתפלי, אבל יש לי חברה או שתיים...
זה משפט כזה מזעזע שאמרת עכשיו, המוסכניק שלי ערבי.
כן. אני לא שונאת ערבים כמו שאנשים חושבים. את מניחה שאם הייתי שונאת כל כך וסולדת מהם...
לא, ויש משהו מאוד מתנשא בלהגיד המוסכניק שלי ערבי.
למה מתנשא? אני הכי לא בן אדם מתנשא.
שמאלנים את שונאת?
כן, אני לא... לא...
אני די בשוק.
למה?
איך אפשר לסנוא קבוצה על סמך החזקה בדעות שמאל, שהן לא הדעות שלך?
אני לא... אולי שונאת זו מילה גדולה?
אדם, את לא אוהבת?
לא.
כי הוא שמאלני.
כן.
כן, מה השאלה בבקשה?
אין שום שאלה.
מעולה. מה מתנסה בלהגיד למוזר? אתה אלף פעמים אמרת כאילו יש לי, אני מכיר עובדים שלי, זה עם ערבי, הוא ערבי, ולא אמרתי לך שאתה מתנסה. כאילו למה כשאתה אומר את זה, יש לי מלא עובדים ערבים, כן? אפילו אולי אמרת המוסטחניק, זה לא מתנסה, וכשהיא ספיר, ספח ספיר אומרת על זה, אז זה מתנסה. מה מתנסה?
אני אסביר לך.
מה מתנסה? מתנסה בלה... זה המוסטחניק לערבי? זאת עובדה? אמרה המוסך, מה מתנסה בלהגיד המוסכניק שלי ערבי? וואי, הרגתם אותי עם הפוליטיקלי קורקט שלכם, הרגתם.
שמע, זה סוג של אמנות, תמיד לקחת את הזנב ולהתייחס אליו כמו לכלב, ואתה תמיד עושה את זה. תמיד כשאתה מגיע למקום שאין לך בו תשובה, אתה מתחיל ללכת איזושהי פינה, נסה לגרור אותי אליה.
אז תגיד לי מה, אני אתייחס, ולפעמים, פשוט תפס אותי, זה הכל.
ולפעמים, נכון.
הצביעות שלכם.
נכון, כי לסנוע שמאלנים באופן גורף, כפי שהחצופה העלובה הזו מספרת בטלוויזיה, זה פרי הביושים של הרכוב ששלט פה 12 שנה. עכשיו לגבי הערבי מוסכניק, לא, זה אני. תבדוק, תבדוק.
מה עם רבי בן יהודה? לא הבאת איזה הקלטה שלו היום. איציק זרקה, משהו.
תבדוק. חבל שאי אפשר לעשות היום, לחזור 12 שנה אחורה ולבדוק את רמת הרעילות לפני שהוא עלה לשלטון. אבל אפרופו המוסך שלי ערבי, אפרופו המוסכניק שלי ערבי,
בסזון היה נהדר.
אפרופו המוסכניק שלי ערבי, אני אף פעם לא אומר את זה. אני מקפיד, חונכתי, אני מקפיד כשאני מדבר על הערבים להגיד, הרופאים הערבים, האחיות הערביות, הרופאות הערביות,
הבנתי.
והאחים הערבים.
אז להגיד רופאים ערבים זה כן, אבל מוסכניק ערבים. מה ההבדל בלהגיד הרופאים ערבים למוסכניק ערבי? מה ההבדל?
כי מוסכניק בקונוטציה הכללית זה אחד שעובד אצלך עם גריז, ורופא זה ראש גדול אשכנזי מרחביה, אוקיי? זה האסוציאציה.
והרוקח?
והרוקח לא, הרוקח מכין לך תרופות, ושלך לא הכין לך מספיק תרופות.
הבנתי. אז בעצם כאילו זה המעמד של המקצוע.
עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו.
אנחנו יכולים להגיד הרופא והרוקח הם ערבים, אבל לא להגיד המוסכניק. זה הכל הצביעות שלכם, נו. אתה מבין מה הרציונל? לך תסביר רציונל.
לא, אנחנו לא אומרים לכם מה להגיד.
לא בגלל שזה גבוה וזה נמוך וזה זה, אז אנחנו לא נגיד, אבל המוסכניק שלה הוא ערבי. אז מה אתה רוצה? המוסכניק שלה הוא ערבי. אז אתה רוצה שהיא תשקר ולא תגיד את זה?
לא, אני לא הולך איתך לפינה הזאת, אתה יכול לנבוע אחד מחר עם המוסכניק. אני שמעתי לך מה היא אומרת בחורה צעירה במדינת ישראל, שיש פה, אגב, אני מקווה שמישהו, אולי אדם ורטק, הם רואה נכשל להסביר לה את זה, שאת המדינה הזו הקימו הרבה מאוד שמאלנים, הם לא מתנסים להשתלט עליה. שיצחק רבין משחרר ירושלים, היה שמאלני, בסוף
לא,
הוא הלך
לא שמאלנים ששונאים את כל הימנים וחושבים שהם בבונים שגדלו על העצים, אין. רק הספיר סבך, היא נוראית, כן? מביאים אותה כאילו וכזה מקרה מבחן, מסתכלים, עושים עליה ביוטופ. אתה יודע מה זה ביוטופ? בכיתה הזין נדמה לי, עושים ביוטופ בביולוגיה. מי שלומד ביולוגיה, אז עושה עבודת ביוטופ. אז איך קוראים לה? עשתה, נו, אשתו של גאולה. גאולה עשתה ביוטופ על ספיר, וכן, אבל היא הביאה את המקרה, ובוא נסתכל. אז היא אמרה, אוי, היא אמרה, מוסכניק, זה פשוט מזעזע, אני ממש נדע מזה. נו, יאללה, בסדר.
יופי, סבבה, היה גבוה מאוד עכשיו. תשמע, אני מחכה לשבחים לבגץ. הרי בגץ הוא הישראל הראשונה וההגמונית, הצולת רחביה, השמאלנים ששונאים את המדינה, ואנחנו גם צריכים לסנוע אותם, ואיפה אבישי בן חיים עם ישראל השנייה, ותראה, היה הרכב מעניין, אני באמת רוצה לשבח מאוד את בגץ עכשיו מעומק הלב. הרכב מאוד מעניין של דפנה ברק ארז, שאלוהים יודע רק כמה בימין מכפיש אותה בקריירה שלה, יצחק עמית, ודוד מינץ, שזה בכלל ההוא שאם הוא לא שתה איזה בקבוק וויסקי לפני שכתב, אל תקראו לי דודי, כי הוא העז למחוק עתירה שלו, אגב הוא שופט ימני מתנחל וכולי, שקבעו יחד עם אגב חבורה גדולה של שמאלנים, מסקית בנדל וגיל גנמור מהאגודה לזכויות האזרח והקליניקה לזכויות אדם מאוניברסיטת תל אביב וכולי 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 וכולי
וכולי,
שאסור לחברת חשמל, איפה אורן אלמן כשצריך אותו, לנתק מחשמל אנשים שיש להם בעיות כלכליות או רפואיות מוכחות, לא מנתקים מחשמל. אין פסק דין יותר חברתי מזה, אין פסק דין יותר ישראל השנייה מזה, אין פסק דין יותר אנושי מזה. הוא טרי מיום שישי, שבחים לבגץ, בשביל זה יש בגץ. אגב, יש מאות דוגמאות כאלה לאורך השנים שהוא קם ומתייצב, הרי בסוף זה התפקיד המקורי שלו.
יפה.
ואני לא שומע אתכם, איפה אתם?
שבחים לסדר צפרה ורמשה, בסדר, תשמע. יפה. אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר אומר השופט בדימוס צבי סגל, שהיה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, כן, לאיילה חסון בערב שבת קודש. תקשיב מה היא שואלת אותו ותקשיב מה עונה, זה דברים מטורפים, שים לב.
שאלה טיפה קשה, אני נסח אותה בזהירות. שופט שיושב בתיק כזה, שופטים שיושבים בתיק כזה, שבעצם זה מדינת ישראל נגד ראש הממשלה לשעבר, ברור שזה תיק שהביא לסיום הכהונה שלו. נניח באופן תיאורטי שהכל בסדר, הם יוכלו לזכות אותו, שזה בלתי אפשרי, כי בעצם זה יהיה כתב אישום, אתה מחייך, כתב אישום נגד הפרקליטות, זו שאלה? תענה עליה איך שאתה רוצה, אתה יכול להגיד לי נקסט.
את רוצה תשובה קצרה?
כן.
אז התשובה הקצרה היא לא.
וואו.
וואו, קודם כל השקר בתחילת השאלה. הם לא הביאו לסיום הכהונה שלו. ההפך. בפעם ה-200,000.
מה לא הביאו לסיום הכהונה?
התיקים האלה לא הביאו לסיום הכהונה שלו.
נו באמת.
עובדתית הם לא הביאו
לסיום הכהונה. מה זה היה כל הצעקות שוחד מרמה הפרת אמונים? מה זה היה כל אלה שאמרו שלא נשב עם מי שיש לו כתב אישום על שוחד? מה זה היה כאילו כל הדבר הזה?
בפעם ה-500.
אבל עזוב את זה עכשיו, בוא תתייחס לדברים שהוא אמר.
לא, אני לא עזוב את זה, כי מדובר בשקר מתואב, גס, ברור.
די, נו, אל תהנדס לנו את התודעה עכשיו.
אני לא מהנדס שום תודעה.
זה מכוחך.
בסדר, אני רוצה, אני
דבק. להגיד שהתיקים לא השפיעו על הבחירות.
א', היא אמרה סיימו לו את הכהונה. ב', אני מסביר רגע לאלה שעדיין מתעניינים בעובדות ולא בתעמולה המטופשת הזאת. אחד, הכתב אישום מוגש בין קמפיין 2 לקמפיין 3. הייתה הערכה שהוא יגרום לנתניהו לאבד 2-3 מנדטים. נתניהו התחזק ב-2-3 מנדטים לאחר הגשת כתב האישום. הוא גם התחזק בכל השלבים האחרים. 2. אלה שעזבו אותו וחסרים לו היום לקואליציה. נפתלי בנט עד היום, כולל פוסט שכתב, כותב שתפרו לו תיקים, לא בשפה הזו, אבל לא אמר מילה, וזה הדבר האחרון שמעניין אותו בקשר לזה שהוא הקים ממשלה. הוא הקים ממשלה כי לא הייתה ממשלה אחרת, והוא לא רצה ללכת בחירות חמישיות, וזו הייתה הבטחתו. אביגדור ליברמן בחיים לא עזב אותו בגלל כתבי האישום, וגם גדעון סער, לא, גדעון סער הסביר בדיוק אחד לאחד, באון רקורד במצומצם ובאוף רקורד ולא מצומצם, למה הוא החליט שהאיש הזה הפך להיות סכנה. זה לא היה כתבי האישום. זאת ועוד, בג"ץ קבע ברוב חסר תקדים,
אתה מוכן להתייחס לדברים של השופט? למה אנחנו צריכים את ההרצאה הזאת בפעם האלף? תתייחס לדברים של השופט.
אמר הבן אדם שהרגע השמעתי לו מונולוג ארוך על אני שונא שמאלנים ודיבר על המוסכניק הערבי. אני אתייחס למה שאני רוצה
ברשותך. ואז פגעת במוסכניקים.
אני אתייחס ברשותך בדיוק למה שאני רוצה. אז קודם כל, זה מתחיל בשקר. שנית, אני מזכיר לך, היה אחד שכן כהונתו הופסקה בגלל כתבי אישום. אני חוזר ואומר, כן הופסקה כהונתו בגלל כתבי אישום. פעם שלישית, כן הופסקה כהונתו בגלל כתבי אישום, והתקפה מטורפת לרוחב כל החזית עם 400 תיקים של הפרקליטות והיועץ, והתפטר, והלך, ובסבב א', מכל האישומים החשובים באמת, כולל השוחד, כולל הכל, הוא זוכה, הוא בסוף הורשע באיזה זנב, שאפילו אפשר לו לאסוף אני יודע מה, את מה, ולחכות קמפיין אחד ולהתמודד מחדש. אז בסוף אין לנו שיטה אחרת, יש לנו פה רק שופטים, ואני בסך הכל מבין לסיכום, משפט סיכום. אחד, עובדה שמתעלמים ממנה שנתניהו כבר מ-2019 מתחנן לעסקת טיעון. המסלול הראשון שאני חשפתי היה בכלל יוסי צ'חנובר ב-2019. שתיים, אין מה לעשות, אתם כבר מתחילים עכשיו להכשיר את ההרשעה. אני, יש לי חדשות בשבילך, אני לא בטוח שהוא יושב.
הלכת לאלף כיוונים, לא התייחסת למה שהשופט אומר. עומד פה שופט, היה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, כן? שופט, שופט, לא עורך דין, לא איש פרקליטות, לא יועץ משפטי, שופט, סגן נשיא בית משפט מחוזי בירושלים, ואומר שנתניהו לא יקבל משפט צדק. זה אחרי שפרופסור רות גביזון, אחת המשפטניות הכי מדהימות שהייתה פה במדינת ישראל, אמרה את אותם דברים. אתה מוכן להסביר לי את הטרללת שאנחנו נמצאים בה, שאנשים הכי בכירים במערכת אומרים שלא יהיה פה משפט צדק? זה עובר לידך ככה? אין איזה משמעות? זה כלום? זה שום דבר? זה בוקי סריקי? אני לא מבין.
לא, זה הרבה יותר מתואב מכל מה שתיארת עכשיו, וחבל שאתה אומר לא הסברת, כי התייחסתי בדיוק לזה. העובדה שאתה לא מקשיב למילה אחת ממה שהשותף שלך לשידור אומר, לא מחייבת את הציבור. התייחסתי בדיוק לזה, תחילה לשקר שהתחילה את השאלה, והיא פשוט שקרה, כמו שאתה משקר פה.
אני דיברתי על הדברים שלו, לא שלה.
אבל התייחסתי לזה.
אתה כל היום איילה חסון, ברדוגו, ברדוגו ביבי. אבל התייחסתי לזה. אני ברדוגו איילה, אני ביבי, 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 אני.
לזה באריכות. אתה פשוט לא מקשיב, ויש לך מספיק חוצפה לעבור על כל ה-SMS'ים הלוך וחזור, לקרוא אותם קדימה ואחורה, ואחרי שאתה לא מקשיב, להגיד לי לא התייחסת. התייחסתי, ואני אתייחס שוב. זו שיטת המשפט, סליחה, הנהוגה בישראל, תאמין לי שהיא עדיפה ממושבעים. שתיים, זו דעתו של שופט אחד, אני יכול להביא לך, אם תעשה סקירה, תאסוף את כל שופטי העליון בדימוס, והמחוזי בדימוס, בשמונה מעשרה יגידו לך יהיה משפט צדק, כי הם יודעים שהשופטים הם מקצועיים, ואתם הבאתם בתחילת החודשים של המשפט 200 פעם שהשופטים מאירים לתביעה וגוערים בתביעה ופוסקים נגד התביעה, וככה צריך להיות. שלוש, גם במשפט אולמרט השופטים לא היו יכולים לתת לו משפט צדק, ובמשפט אולמרט, בניגוד למה שהיא אמרה,
לא, זה לא אותו דבר, כי פה כל המערכת, התקשורת והפרקליטות, כן, והאקדמיה, כולם ב-20 שנה נגד ביבי, זה לא אותו דבר עם אולמרט.
לא?
זה לא אותו דבר, פשוט לא אותו מקרה. מערכת שלמה, הסתה פרועה במשך שנים על נתניהו. הסתה פרועה.
לא הסתה, לא פרועה, וגם זה היה שקר. אצל אולמרט, הרבה, 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 הרבה יותר רדיפה תקשורתית. לא היה כמעט ולו עיתונאי אחד, לא היו לו כל כך הרבה כלי תקשורת. לא היה לו צבא, קוזקים, ערב רב.
אתה היית איתו.
לא, אני לא הייתי איתו, אני התנפלתי.
ידיעות היו איתו.
אני, קודם כל, תעבור על כל הכותרות בידיעות, ואתה אפילו, הם מעולם לא התעלמו מהרשאה של אולמרט.
נו באמת.
נו באמת, כן.
נו באמת,
כן,
בוא.
ולא היה לו את הצבא הזה.
אנחנו זוכרים מה היה בידיעות בתקופה
לא
של אולמרט.
לא היה לו את הצבא
אנחנו
הזה.
אנחנו זוכרים שביום שהוא הורשע, הכותרת הייתה הזיכוי, נו.
קודם כל, ביום שהוא הורשע, גם אני חשבתי שזה בסדר, בעיקר
אז
זיכוי.
בסדר, אז אנחנו נדלג על זה.
לא, אנחנו לא נדלג על זה, כי אתה אמרת... הדסת תודעה הזאת מגוחכת. אנחנו לא נדלג על זה, כי אתה אמרת שאצל אולמרט לא הייתה הסתה ולא היה נגדוז.
כי אנחנו יודעים איפה היה הידיעות.
קודם כל, אצל אולמרט זה מתחיל ביועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה אצל אולמרט היה התקפי ולא הגנתי, היה תובע ולא סנגור, לא הכריז ממה הוא זוכה, לא ביטר עליו ולא עשה לו... ההפך, הוא פתח 200 תיקים, הוא חקר, עשה אקט שמעולם לא קרה בישראל, של עדות מוקדמת בטענה שולחים שאולמרט הולך לחסל את טלנסקי, הוא עשה מיליון דברים, היו חיפושים בלשכת ראש הממשלה, דבר שלא היה בכל ה... לא לחקור אותו יחד עם הראיה, לא לחקור אותו פה, זה היה בכלל לא דומה. אולמרט באמת נרדף, ואתה יודע מה? בסופו של דבר ברוורס הוכח שבצדק, כי הוא הורשע והוא עבריין והוא שילם את עונשו. מה שאתם מנסים לעשות עכשיו זה הנדסת תודעה, ובסך הכל זה אומר שכולכם שקרנים, זה הכל.
ואדוני, תתקדם. בסיפור, אם נשים רגע את אלף בצד, בסיפור של 2000 ו-4000 מדובר פה בעניינים תקדימיים, זה לא מעטפות לכיס. אז כל ההמצאות האלה, אם היו מדברים על אלף, אני מבין. פה המציאו המצאות תקדימיות, שכל מיני, שרק הרדיפה אחר נתניהו הכשירה אותן, אתה מבין? רק הרדיפה אחר נתניהו הכשירה אותן. ולכן זה בוקי סריקי, ולכן זה מדהים מה שהשופט הזה אומר, ומדהים מה שרות גביזון אמרה, ומדהים מה שהשופט אהרון ברק אמר, ומדהים מה שמנדלבית הקראתי לך מהדברים של גידי וייץ אמר, ואנחנו חיים במציאות מופרעת לחלוטין, שאתה מכשיר את הדברים האלה, וזה נראה לך סביר, כן, שהיועץ המשפטי לממשלה אומר, הוא חושש שהוא יהפוך אותנו להונגריה, אז הוא רוצה קלון להרחיק אותו מהזה, 2 מיליון אנשים תומכים בו, והוא חושש שהוא ישנה לנו את שיטת המשטר, פשוט מופרעות שהגענו למצב הזה, והאנשים האלה עוד לא מתביישים להגיד את זה, הם פשוט חיים על איזה כוכב שאני לא מבין איפה הם נמצאים, הם עוד אומרים את זה לעיתונאים, והעיתונאים מפרסמים את זה, והעולם ממשיך והעולם שותק. תודה רבה, אפשר לקרוא כותרות מוואלה?
לא, צריך לענות לזה, אני בחסר. מתקני, הרבה תיקונים לצרור השקרים ששמענו פה עכשיו. אחד, בידיעות אחרונות, איזה מזל שלנו בעידן הוואטסאפ. שולחים לי עכשיו כותרות. בעדות טלנסקי, ביום העדות, כותרת ענקית, נקמת הכספומט. אולמרט אמר שבעקבות הכותרת הזו הוא התפטר, עם כותרת לטור של סימה קדמון, הביתה בעמוד ראשון. הלאה. שולח לי ידיד מאוד בכיר בעולם המשפט לשעבר, השופט סגל, קודם כל ברעיון אחר הוא אמר הפוך, שנית זה אותו שופט שאמר לעדה שנאנסה בזמנות תדגימי איך הוא חדר, והרשיע במשפט החוזר את הנאשם ברצח חניק קיקוס זל, הגם שכעבור שנים מצאו את גופתה במקום אחר לגמרי מאשר הוא אמר בשחזור.
מצחיקים אתם.
זה שאתה צוחק, זה חשוב לי מאוד. והדובדבן שבקצפת זה שראש הממשלה על הטוען לכתר בזמנו אמר דבר פשוט. הנה עוד כותרת.
טוב, בוא נסיים, אנחנו כבר לא ישר
לא, זה פשוט, ובקיצור יש שופט שחושב של משפט צדק
לגופם של דברים, יש לגופו של איש
אין לנו שיטת משפט אחרת, וטוב שכך. יש לנו שופטים מצוינים ומקצועיים, הביביסטים מצטטים אותם פעמיים ביום כל דבר שאפשר ללמוד מנו רמז על התביעה, ועכשיו כבר טוענים שלא יהיה זיכוי, ואולמרט גורש על ידי כתב האישום וביבי לא, וארבעת אלפים לא תקדימי, רק בארץ יש עוד 2 וחוץ לארץ יש עוד הרבה, ובסופו של יום אנחנו לא נשים את תיק אלף בצד, כי יש שם 1,000,000 שקל. תודה.
תודה רבה לך, כותרות וואלה. השר בר לב על פרשת NSO, לא ייבדקו רק השנתיים האחרונות, אלא כל התקופה. או, כי מעניין שמנדלבית החליט רק את השנתיים האחרונות הוא בודק.
כמה טוב שיש לי, אצל השייך הוא לא בודק, מעניין. בתחנה, הנה התחנה שלנו, בעבר, התבטא השופט צבי סגל ברעיון לגולן יוחפז שלנו, וענת דודוב בדיוק ההפך, טען שהשופטים פועלים ופוסקים רק לפי הראיות ומאמנות העדים, באים בלי דעה קדומה ובלי שום החלטה מראש.
בהקשר של נתניהו?
כן, זה בשנת 20...
או באופן כללי?
בהקשר של נתניהו, אבל אני תכף אביא לך את כל...
לא, לא, השאלה אם הוא אומר את זה באופן כללי על מערכת המשפט, או שהוא מדבר על משפט נתניהו.
אז אנחנו נבדוק את זה, לדעתי הוא אומר את זה...
כי פה הוא מדבר ספציפית על משפט נתניהו.
נשמע, התאריך הוא 24 במאי...
השאלה בעל מה הוא מדבר?
א', אנחנו נשמע את זה.
אוקיי.
וב', 24 במאי 2020. אני מעריך שזה נתניהו.
אוקיי. הממשלה תאשר הקמת ועדת חקירה לפרשת הצוללות, בנט צפוי להימנע. מעניין, יש לי פה ציוץ שבנט אומר, בעניין, ב-16, כן, 2016, בעניין הצוללות, ראש הממשלה נתניהו לא מושחת, לעולם הוא לא ימכור את ביטחון ישראל עבור כסף. לפי ההיגיון הזה של בנט, הוא חייב להצביע בעד ועדת חקירה, כי כל דבר הוא עושה הפוך ממה שהוא אמר.
שאלתך, הרעיון עם השופט היה בפתיחת משפט נתניהו.
אוקיי, אז הוא כנראה רואה מה קורה. ושלוש, תושבים מדווחים על רעידת אדמה.
הם כל הזמן מקבלים טענות של ההגנה.
תושבים מדווחים על רעידת אדמה.
תגיד, מילה אחת אמת לא תגיד לו.
כן, כן, נכון, נכון, נכון. זה ברור, גם מנהל בלי צודק, ואתם נפלאים, הכל טוב. אנחנו חיים בדמוקרטיה נהדרת. תושבים מדווחים על רעידת אדמה שהוא נשאר בצפון. ברור. כל הבית רעד. יפה, בסדר. טוב, יאללה, בוא נצא לפרסומות. שלום, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.
היי, בוקר טוב. איך מרגיש?
אני בסדר, ברוך השם, איך את?
זהו, כבר יצאתי מהקורונה, הכל טוב.
היית חולה?
הייתי מאומתת.
מאומתת.
והיו סימפטומים?
לא יודע מה, עבר טוב.
חלק מהסימפטומים יכול להיות, היו ציוצים שלך קצת מוזרים בסוף השבוע, שעוררו על ההרגל של ביקורת מאוד גדולה בקרב הציבור הדתי. הראשון שבהם היה, בריאיון שנתן הרב הראשי, הרב לאו לישראל היום בסוף השבוע, הוא טען שיהודי הוא רק אדם שמקבל על עצמו עול תורה ומצוות, כלומר על פי הרב הנכבד, כל היהודים שלא מקיימים מצוות הם בעצם לא יהודים. טוב לדעת ותודה על העברה, אנחנו כבר נמשיך מכאן. אבל את צילפת את דבריו, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שמי שמתגייר צריך לקבל על עצמו עול תורה ומצוות.
אינון, קודם כל לא צריך להניס על אומיקרון יותר ממה שיש, ולא צריך, אתה יודע, לספח את זה למקומות לא נכונים. עכשיו לגבי המצב, אנחנו נמצאים בסיפור של הגיור כבר יותר מ-25 שנה. אתם בטח זוכרים ועדת נאמן, ועדת נשיאים, את כל הניסיונות להגיע למתווה כזו או אחר, עם כל הפשרות האפשריות, שאגב, גם מפלגות חרדיות היו חלק מהפשרות האלה, ופשוט עשו סיבוב.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיע פה בשורה התחתונה, חברת הכנסת מלינובסקי, שעם כל הכבוד לרצון שלך ושל ליברמן, או אפילו של מתן כהנה, לעשות כל מיני דברים, יש הלכה, כי עוד ציוץ שלך, את אומרת, בהמשך לציוץ הקודם, לפי הגיון של חלק מהמגיבים, אני יכולה להסיק שהאברך שלומד תורה בכולל הוא יהודי לכל דבר ועניין, ואני יכולה להסכים עם זה, אבל חיילים שלא שומרים תורה ומצוות, או סלש, אימם לא יהודיה, ונמצאים עכשיו בקור, הם לא יהודים, למרות שהם מגינים על גבולות ארץ ישראל. הבנתי אתכם שתהיה שבת שלום. כן, יוליה, זה המצב. מי שאמא שלו לא יהודיה, הוא לא יהודי, אינון. גם אם הוא חייל בצהל, אינון. מה לעשות? אינון. זה המצב.
אינון. אני חושבת שאנחנו כולנו מסכימים שצריך למצוא פתרונות לסיטואציה, כאשר יש לנו 400,000 ישראלים, שהם חלק מעם יהודי, ועל פי ההלכה לא, אז אנחנו חייבים למצוא פתרון. כי מחר הילדים שלך והילדים שלי ושל בן התחתנו, והבעיה הזאת תגיע למשפחות של כולנו. זה כמו שהיה עם הלהט"בים, עם זוגות חד מיניים. בהתחלה כולנו היו בהתחשה, עד שזה לא הגיע לפתחנו.
מה את מציעה?
רגע,
האמת, לקבל את מתווה ניסים אולי, שזה ועדה שראש הממשלה נתניהו הקים, והחרדים תרפדו? הכל אורתודוקסי והכל בסדר.
אני נורא מצטערת, כנראה שזה עדיין אומיקרון, כי קצת קשה לי לדבר ברצף. אז סליחה. אז זאת אומרת שהבעיה היא קיימת, אנחנו יכולים להתחיש, אנחנו יכולים לצעוק, אנחנו יכולים להגיד איזה ככה או ככה על פי הלכה, אבל הבעיה היא פה. והשאלה, אם אנחנו 30 שנה, 25 שנה, לא טיפלנו בה, מסיבות כאלה ואחרות, מי שבן אמר.
חברת הכנסת, אין לנו הרבה זמן. אנא תקשי לעניין עצמו, מה את מציעה?
אני מצטערת, אתה לא נותן להשלים משפט. אז אנחנו חייבים למצוא פתרונות. עד עכשיו, כל הניסיונות להגיע לפתרונות ולפשרות ולקומפרומיסים, לא צריכו. עד עכשיו יצאנו לדרך. אפילו עכשיו אני אומרת לך, זה כותרת. אני לא פוסלת אף אחד, שום גורם, שום מפלגה. אנא מכם, תבואו, נדבר, נמצא פתרונות. זאת אומרת, אנחנו חייבים לפתור את הבעיות האלו, אנחנו נחושים לפתור אותם, אם אתם רוצים נעשה את זה ביחד. האלו שיושבים עכשיו על הגדר וצריכים גבעת, זה לא פתרון. זה פשוט קצת אפילו הייתי אומרת בורות
וטיפשות. אבל מה את מציעה?
אנחנו נעביר את הרפורמה בגיור.
שמה?
אם הגורמים הרלוונטיים שהרבני העיר יגיירו, ושההחלטות שלהם יהיו סופיות, ושלאף אחד לא יהיה אפשרות לערער על החלטות של רבני העיר.
וזה ישנה את הליך הגיור?
רבני העיר הם...
זה ייעל אותו.
מה זה משנה אם זה רבני, אם ההליך הוא אותו הליך, או שההליך משתנה?
אם אתה לא רוצה להקשיב, אז איך אתה רוצה שאני אענה לך? הרבני העיר מונו גם כן על ידי הרבנות. זה אנשים שלנו, זה אנשים מוכרים, זה רבנים מוכרים בתוך הקהילות. הגישות שלהם זה אותו גיור, אבל הגישה, אתה יודע, היא משנה המון. היום הרבנות הראשית נשלט על ידי האורתודוקסיה הכבדה. רבני העיר לא מעט, זה יותר נגישים לציבור.
ינון, מקובל עליך גיור של הרב סתיו? ינון.
שנייה, תן לה, רגע, שנייה.
אבל אני גם יכול לזרוק פה משפט בראשון בראיון. מה זאת אומרת, שנייה, תן לה.
מעולה, זרקת, לא אמרתי פה לא לזרוק.
אני שואל אותך שאלה.
זרקת, תן לה עכשיו להמשיך.
מקובל עליך גיור של הרב סתיו?
כן.
הוא לא עונה על זה.
כן, מקובל עליי.
תודה.
תודה.
כן, יש עוד הרבה רבני העיר שהם אנשים ממלא, אתה יודע, אנשים באמת ברמה מאוד גבוהה. הם מכירים את הקהילות, מכירים את הציבור, מכירים אנשים, יש להם גישה אחרת, וזה יהיה כן גיור.
אני מנסה להבין, האם ההליך של הגיור ישתנה? מה, כאילו, או שזה אותו גיור?
הגיור תהיה אותו גיור, כן, משהו אחר. אבל היחס והכללים היו שונים.
אז,
כן.
אז הגיור הוא שמי שרוצה להתגייר צריך לקבל עליו עול תורה ומצוות.
נו, ואת חושב שהרב סתיו לא עושה את זה?
אנחנו נכנסים פה לשאלות הלכה, לא אתה ולא אני מומחה. בשביל זה יש רבנים, הם יקבו את הכללים.
זה הכללים שהרבנים קבעו, אני לא אמרתי את זה מעצמי. זה הכללים שהרבנים קבעו.
גם רבני העיר זה רבנות שכאלה שמינתה אותם.
היום למשל, אם יש ילד שמולד בעלי פונדקאות, במשפחה יהודית, והם רוצים לעשות גיור לילד, אז המשפחה הזאת חייבת לעבור. כל המשפחה, לאורך חיים חרדי, אורתודוקסי, זה מקובל עליך.
זה מחריד.
לא, 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 לא חרדי, זה גם ציונות דתית מקבלת את זה. זה גם, גם אתה יכול להיות ציוני דוס רגיל.
ואני, מה איתי? אני לא ציוני דתי.
אתה לא, אבל אתה לא שומר תורה ומצוות.
אני צריך להתחיל לשמור תורה ומצוות, שהסקלים השחורים האלה קבלו את היהדות של הבית שלי.
זה שאתה עזבת את היהדות, זה בעיה שלך.
אתה עזבת את היהדות, אני פי מיליון יותר יהודים ממך.
גוי שרוצה להיות יהודי, צריך לקבל
מיליון, פי 3 מיליון יותר יהודים ממך. ומי שמך להגיד שאני עזבתי את היהדות? חצוף. חצוף אלוף שכמוך. אני עזבתי את היהדות.
איזה פרקטיקה אתה באמת? באמת היהודי?
עולב העולבים.
חייבים לצאת מהבורות.
חצוף, עלוב, שקרן, בזוי. אתה לא תגיד לי שעזבתי את היהדות.
טוב, תרגע.
לעבור לבגרות.
יוליה, אני מתנצל, אני לא יכול להמשיך את זה. הדבר הזה אומר לי שעזבתי את היהדות.
טוב, עשית את הקטע שלך, בוא, תרגע.
אני מצטערת, אבל נון, פשוט בורות וגזענות זה לא עושה לך כבוד.
לא, זה רק אני יכול להגיד לו, סליחה. הוא לא מבין שאת הסכנה הדמוגרפית לא פותרים בדחיית יהודים, שרק אבא שלהם יהודי, ורוצים להיות חלק מהעם, בלי להפוך לחרדים.
אדוני, כל הכבוד לסכנה הדמוגרפית, לא עכשיו היא קובעת מי יהודי ומי לא יהודי, יש הלכה.
נכון, ולכן רבני הערים, שהרבנות מינתה,
אבל אני לא מבין מה הקטע. מה זה משנה לציוץ שכתבת לחייל בצהל, אם זה רבני ערים או לא רבני ערים?
אנחנו חייבים לחבק את האנשים ולא לדחות אותם. היום, כדי לעבור גיור, אתה חייב להפוך לאיזשהו אורתודוקסי כבד לפי הלכות לפני 200 שנה. וזה לא מקובל. שוב פעם, אני חוזרת ואומרת, בכל השנים האלו ניסינו להגיע לכל הפתרון האפשרי, והגענו לסיטואציה שכבר אי אפשר להמשיך במצב הנוכחי. גם עכשיו אני אומרת, כל הכוחות במפלגות חרדיות מוזמנים להידברות, אם עדיין, אם יש להם קצת, אתה יודע, היגיון הבריא. אם לא, אנחנו נעשה את הרפורמה הזאת ונגזיר יהדות לעם, מהסקני,
אבל את כל הזמן מתחמקת מהשאלה שלי. את כל הזמן, תשימי לב, את כל הזמן מתחמקת מהשאלה שלי.
אני לא מתחמקת משום שאלה שלך.
כי את באה ואומרת, כי את אומרת, מצד אחד, הגיור הוא לא רלוונטי לימינו אלה. מצד שני, את אומרת, רבני ערים לא ישנו את הגיור. אז תחליטי.
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שזה נורא חשוב, ואני חושבת שחבל שלא עשו את זה לפני 30 שנה, ושהגענו לסיטואציה שמספרים הם מדברים בעת עצמם. ולהמשיך בגזענות הזאת, בטיפשות ובבורות, זה לא עושה כבוד. חייבים כבר להפנין בגרות ולהבין שאנחנו מדינה ולא איפשהו בגלות, ולא להשאיר את היהדות בידיים של עסקני הדת, ולהגזיר יהדות.
זה נכון שרוב העולים כיום, לפי הנתונים, רוב העולים כיום הם לא יהודים, נכון? זה נכון?
ההתעסקות האובססיבית שלך רק מראה שאתה לא התבגרת עוד
כי עד שהוא לא יפרק פה את כל המרקם,
אבל למה אני שואל אותך שאלה
והחברים שלה? הוא לא התבגרת קיומה, ולא הבנת שאתה כבר לא זה. שוב פעם אני אומרת, אתה כבר לא בגלות, אתה 75 שנים מדינה, אתה במצב אחר, אתה חייב להפגין ולהבין שהסיטואציה השתנתה.
לא, את לא מבינה.
ואנחנו נמצאים בסיטואציה שמחר,
את לא מבינה.
הדבר הזה יבוא לכל אחד מהמשפחות.
מי את שתשנית ההלכה?
אף אחד לא משנה את ההלכה.
תגידי לי, מי?
רבני הערים מגיירים
על פי
ההלכה, אבל לא על פי העקרונות של כהני הדת שלא משרתים ולא עובדים וחטפו פה את כל המדינה.
מה זה קשור?
הרגע אמרת שאתה מקבל את הגיור של הרב סתיו, נכון? זה הגיור של הרב סתיו. ושל אלעזר
שטרן.
מה שאנחנו רוצים, מה שהיא רוצה.
מה היא רוצה?
היא לא אומרת מה היא רוצה. רפורמת הגיור.
איזה רפורמה? היא אמרה רבני ערים. היא אמרה הגיור לא משתנה.
אבל זאת רפורמת הגיור, רבני ערים. אתה גם בור ועם הארץ. בנוסף לכל. העיקר שאני עזבתי את היהדות. תאמין לי, משה רבנו ואברהם אבינו מתהפכים בקברם לשמור את הזבל הזה.
סליחה על השאלה. סליחה על השאלה. את יהודיה, יוליה.
מאוד לא נעים לדבר איתך, כי אתה בעצם לא מושים. אתה בעצם רק
מטיף מוסר
לכולם.
אני בור.
השלב הבא זה שמי שלא ביביסט הוא לא יהודי, נכון?
טוב.
זה השלב הבא, זה מעבר לגדר.
היהדות שייכת גם לך, גם לבן, גם לי, וגם שגם שאבא שלהם יהודי ואימא לא. כי זה בעצם של כולנו.
אימא שלך יהודי, אגב?
זו שאלה לא רלוונטית.
למה לא רלוונטית?
והשאלה הזאת, אתה כבר ניסית לשאול אותי שאלות לא רלוונטיות, ואני לא אענה לך, ששוב פעם אני אומרת לך.
תודה שדיברת איתנו.
פשוט לא עושה לך כבוד.
טוב, תודה רבה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תודה. שלום. חבל כל הגזענות שלך והבורות שלך, זה לא מוסיף לך כבוד, אבל שטויות, לא חשוב.
תעזוב את זה. אני לעזבתי את היהדות, זה לא רלוונטי מבחינתך. ואני מודה, את היהדות שלך עזבתי, זה מזמן לא יהדות, זו משיחיות.
אדוני, שבתאי, אתם
שבתאי בהליך של התבוללות,
אתם בהליך של התבוללות, בסוף זה כאילו, כן. זה מגיע ברור. לחוסר חיבור לכל דבר שמריח יהדות, ברור. ולשנאה לכל מה שקשור ליהדות, וככה אתם נראים, זה הכל.
נשמה, אנחנו במיליון יותר יודעים מכם.
במיליון אלף, אבא שלי יבוא עם הרובה לגן.
שמחרחרי מדון, רוצים לקרוע את העם הזה לגזרים, ודי מצליחים.
ינון מגל ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103
FM. 1-2
יש גם ניוז.
יושב
ראש שס, חק אריה דרי, הגיש הבוקר מכתב התפטרות מהכנסת. אישית, אני אומר, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, טעיתי לאורך כל הדרך שחשבתי שצריך לתת הזדמנות גם לעבריין מורשה לחזור לסררה. ואני יכול להעריך לך באותה נשימה, לא לדעת, אני מודה, אל תשפטו אותי, אני מעריך שהשבוע יוגש כתב אישום נגד יעקב ליצמן, זה ההיגיון, מנדלבליט לא ישמור את זה ליום האחרון, זה לא ראוי, ואני לא רואה שום דרך לסיים את הפרשה הזו בלי כתב אישום, אז יהיה לנו אולי בקרוב מאוד מערכת פוליטית בלי נתניהו, בלי דרי, בלי ליצמן, לצערי גם דוד ביטן נמצא בחבילה הזו, אחלה קואליציה הייתה, קואליציה של עסקאות טיעון וכתבי אישום.
טוב, ישראל קץ כועס עליי, לא מתאים לך להדד באופן עקיף דבר מופרך, הוא הוציא פשוט תודעה שאני רואה חברות וחברים שותפי יקרים לתנועת הליכוד המפוארת, אנו יודעים לצערי בימים האחרונים למערכת משומנת היטב של גורמים מלומי שם שפועלת מסביב לשעון וממציאה פייק ניוז, מפיצה שמועות זדוניות ובעיקר משדרות לחץ אטומי, הכפשות מכוערות, מבול הודעות, תדרוכים והנדסת תודעה היא לא דרכנו, לא דרך הליכוד, אני גדלתי בליכוד יחד איתכם, ההתנהגות הפסולה הזו זרה לנו, אנחנו משפחה חמה ומלוכדת. מיד כשפורסם על המגעים שמנהל יו"ר הליכוד וראש הממשלה לשעבר נתניהו לעסקת יון, התראיינתי בריאיון שנקפה מראש, חיבקתי וגיביתי אותו ואמרתי שאני ממתין להחלטתו ולא התייחס להתמודדות עתידית בנסיבות אלו, ומאז אכן לא התבטאתי בנושא. אני מדגיש בצורה ברורה שאני לא מקיים שום מסע ומתן עם אף גורם בקואליציה ביחס להרכבת ממשלה. אין בזה טעם בשלב הזה. אם וכאשר נתניהו יחליט לעזוב, וזו החלטה לגמרי אישית שלו, אצטער מאוד על הנסיבות שהביאו לכך, ולאחר מכן אפעל בהתאם לחוקת הליכוד כדי להיבחר בתוך מרכז הליכוד שלנו כיור זמני של הליכוד ולהרכיב במהירות ממשלה. טוב, להפסיק?
אני מאמין לו, אגב.
ואז הוא מדגיש, במסגרת זו לא התחייב לשום שריונים בליכוד, וזאת בהמשך להחלטה שהעברתי חרף התנגדותם של חברים מסוימים במזכירות הליכוד שלא לאפשר למי שעזב את הליכוד או פעל נגד הליכוד להתמודד מטעם הליכוד במשך 8 שנים. טוב,
יש לי איזו הקלטה שתגרום לי לפחות לצחוק, אבל לפני זה אני רק רוצה, יש לנו על זה אייטם. לא אמרנו מילה על הפוגרום בבורין, שבו אותם שוליים קיצוניים של מתנחלים בודדים, בודדים ממש, אפשר לספור אותם על אצבעות של כף יד אחת, אם כי הם באים עם ג'ריקן בנזין ורולי פנים. אז יוסי יהושע הוא אמין עליי, הוא לא שמאלן, הכתבה שלו מזעזע, צעקנו די, מספיק, אנחנו אנשים מבוגרים, אבל התוקפים שתקו והמשיכו להקות, הציוצים שלו מהבוקר הם, בדיוק כמו טרוריסטים פלסטינים, היה צריך לעצור מזמן את הפורים היהודים, זה כישלון מעדד של החטיבה היהודית בשבק משטרת שי, אם הם לא מצליחים לעמוד במשימה, תסיקו מסקנות, שר הביטחון צריך לכנס דיון חירום, אם השר לבט"פ, רמטכ"ל, מפכ"ל, ראש שב"כ, אלוף פיקוד, מפקד מחוז, תוכנית פעולה מסודרת, בדיוק כמו אחרי פיגוע, הכתובת על הקיר, משום שעד היום כל מה שעשה לא עבד.
יש לנו על זה אייטם, אבל הפשיטה הוא שיש מישהו שמתנגד על זה שיטפלו בהם, מתנגד לזה שיטפלו בהם, אין. אז בואו, אפשר,
כן, אבל הבעיה היא שלא מטפלים בהם.
אז שיטפלו.
ומכחישים את זה.
אבל אין ויכוח פה בינינו. אבל כן יש ויכוח על מה שבפתיח שלך על דרי וליצמן, כי אני רק מזכיר לך שאתה לאהוד אולמרט המורשע והחשוד בשוחד, שהיה כתב אישום על שוחד, אתה עשית כותרת רוץ אולמרט רוץ.
אני לא חושב שיכול להיות שהאמירה הזו שלך עכשיו עברה את המסננת האינטלקטואלית שלך, כי אני יודע שאתה בחור חכם. אני לא חושב שזה יכול להיות. פשוט סתם יקראת עכשיו וואטסאפ בלי לחשוב עליו, ולכן אני אתקן אותך.
נו.
אולמרט הורשע פעם אחת, כתבתי את זה אחרי שהוא זוכה מרוב האישומים. כשדרי הורשע בשוחד, תמכתי בחזרתו, הגנתי עליו כל הקדנציה. אם אולמרט יורשע פעם שנייה, אותו דבר.
אנחנו פה מדברים, זה רק פעם שנייה,
כן,
אתה לא
אני,
זה.
כל הבנתי. מה שאמרתי, אבל זה מתחיל מזה שלא הקשבת למה שאמרתי. on the first place.
על הפעם השנייה אתה מדבר.
נכון, הוויכוח on the first place.
ונתניהו?
מחכה שיורשע, ורק אז אני חבר דעתי.
בפעם הראשונה או השנייה?
בקיצור, אתה מנסה לעשות מזה בדיחה, אבל זה מוכיח שהמלך הוא עירום. קודם כל לא הקשבת למה שאמרתי, ואחר כך לא הבנת מה שאמרתי. אני חשבתי שמותר לבן אדם שהורשע באווירה שיש עם הקלון לחזור. טעיתי. עכשיו בוא נשמע, אפרופו השופט הזה, שאני חושב...
בוא נשמע קצת דברים, כן.
אם הייתי היועץ של השופט הזה, איך קוראים לו? צבי סגל?
כן.
שאתה הקראת פה בתחילת התוכנית...
לא הקראתי, השמעתי אותו.
הקראת והשמעת את דבריו והזדעזעת, אני חששתי לבריאותך.
כן.
אם הייתי היועץ תקשורת שלו בהתנדבות, כבוד השופט סגל, אל תתראיין יותר, יצאת פיתה סורית. הנה מה שהוא אמר, בשנה שעברה, לתוכנית פה, כן? לא בכל גלי רדיו רמאללה, פה, שנה שעברה, יום פתיחת משפט נתניהו, הנה.
בסוף אתה נכנס אל האולם עם איזושהי עמדה, עם איזושהי, לא, עם איזושהי תפיסת עולם, והשאלה כמה פעמים תפיסת העולם שלך מתנגשת עם העדויות, עם הראיות, עם מה שקורה באולם שלך, ומשנה את תפיסת העולם שלך.
אין מושג כזה של מתנגשת עם
השקפת העולם. אני לא מאמין.
אני אסביר, מר פז. משום שאתה לא, זה לא השקפת עולם, זה ראיות, זה עדויות, זה אם העד יוכפז או העדה דודוב עלו על דוכן העדים, אמרו ועשו רושם מימן על השופט או על השופטים. זה לא עניין של השקפת עולם. מה זה משנה מה אני מרגיש כלפיך, אם אתה אדם שאני מחבב אותו, מסמפת אותו או לא מסמפת אותו. אם אתה עמדת על דוכן העדים ואתה העדת ואתה עשית עליי רושם מהימן, אני אתן אמון בעדות שלך.
לא, אבל סביר להניח...
השופט סגל, אתם לא באים עם עמדה סגורה, חתומה, תיק סגור, כלומר, הרי חלק מהטיעונים, הטיעונים הנגדיים, הם שבעצם השופטים כבר יודעים, והם גזרו את גזר דינו של ראש הממשלה, והכל סגור, חתום ונעול.
זה דבר שאתם הראשונים שצריכים לעקור מן השורש. אתם, איך אפשר בכלל? איזה דעה קדומה עוד לפני שראיתי, עוד לפני שראיתי את העד הראשון שעלה על דוכן העדים? אני חושב... אחרי שכל מה שקרה עד היום, שהנשמים באיזשהו מקום צריכים להרגיש מידה מסוימת של הקלה ביום הזה. אתה יודע מה? אתם יודעים מדוע? משום שאם הם מגיעים למקום, הם מגיעים למקום, אם הם מאמינים בחפותם, בינם לבין עצמם, בינם לבין בני משפחותיהם, בינם לבין הסנגורים שלהם, אז הם הגיעו למקום הנכון.
אוקיי, צריך רק להגיד שאנחנו משמיעים את הדבר הזה אחרי שבערב שבת הוא אמר לאיילה חסון את הדברים הבאים. כן.
שאלה טיפה קשה, אני אנסח אותה בזהירות. שופט שיושב בתיק כזה, שופטים שיושבים בתיק כזה, שבעצם זה מדינת ישראל נגד ראש הממשלה לשעבר, ברור שזה תיק שהביא לסיום הכהונה שלו. נניח באופן תיאורטי שהכל בסדר, הם יוכלו לזכות אותו, שזה בלתי אפשרי, כי בעצם זה יהיה כתב אישום, אתה מחייך, כתב אישום נגד הפרקליטות, זו שאלה? תענה עליה איך שאתה רוצה, אתה יכול להגיד לי נקסט.
את רוצה תשובה קצרה?
כן.
אז התשובה הקצרה היא לא.
וואו.
כן, בבקשה, בן כספית, עוד השורה.
נדמה לי שדי מצינו את זה. השופט טל אמר דבר והיפוכו. אני יותר מאמין לגרסה הראשונה שלו, כי הוא לא ישב מול איילה חסון, שהוא כנראה שופט שרוצה לרצות, ואני מזכיר לך את כל ה...
אבל אולי הוא רצה לרצות את גולן ואת ענת.
גולן וענת? עכשיו אתה הופך גם את גולן ואת ענת לפוליטיקאים, הבנתי. אני לא רואה את גולן וענת בשום... אני רואה שני אנשים שהם... אתה יודע, אם הם היו נולדים...
אבל אתה מאמין לו פעם הראשונה. ולא שעברנו מה שעברנו מאז, והוא שינה את דעתו, וזה. אבל אתה אומר, השופטים הם לא בני אדם, הם אנשים מורמים מעם, חוץ מהשופט סגל, שהוא בן אדם ששינה את דעתו. חוץ ממנו, השופטים במשפט נתניהו הם מורמים מעם, והם מעל הטבע.
כן, כל זה כמובן לא אמרתי, וזה שקר נוסף בשרשרת הארוכה, החל מעזבתי את היהדות וזה של היום, אבל בסדר, זה יום ראשון, אני מניח שבת עם ארץ, אני מה שאמרתי, זה דבר כזה. מערכת המשפט בישראל מכילה שופטים מקצועיים. היא עדיפה פי אלף מונים, אני חייתי באמריקה עם מושבעים, וראיתי איך מזקים בעיניי את זה שתקע סכין בחסיד ינקל רוזנבאום בפרעות קראון הייטס, למרות ש-200 אלף איש ראו אותו עושה את זה, ואת זה שתקע שני כדורים ברב כהנה אל סעיד נוסר כנל. ולכן זה אחד. שתיים, אף פעם לא אמרתי מרומים מעם, כמו שאף פעם לא אמרתי בבונים, זה מה שאתה אמרת על מצביעי יש עתיד.
אמרת קורטי עונה, אמרת קורטי עונה.
לא, אמרת. עכשיו אני מדבר על השופטים.
אתה אמרת על האנשי, על הביביסטים קורטי עונה, על התומכים בנתניהו קורטי עונה.
אני חוזר לענייננו. על השופטים אמרתי, הם שופטים מקצועיים, ענייניים, יודעים להתעלם מרעשי רקע. יש רעשי רקע, אגב, בכל תיק, בכל תיק, בתיקים פלילים גדולים, הכל מתפרסם, ושירה, כן, בטח השופטים של שירה איסקוב, לא, מה שהם ראו בעובדה, אתה מבין? היום בעידן הדיגיטל רואים הכל, אבל אתם הולכים רק על הסיפור של נתניהו, זה העיר אתכם, פתאום נזכרתם בהכל, פתאום נזכרתם במשפט ציבורי, פתאום איפה הייתם כל השנים, זה אותו דבר, טוב, לא משנה, יאללה, נוקה, אני לדעתי זה, מה, לא הכנת כלום?
בוא, אני רוצה לשמיע לך את הלפיד, למעשה זה הלפיד הלילי, למרות שאנחנו קצת בשעה מוקדמת, אבל אפשר להשתמש בזה גם לשנץ, סיפור שהוא כתב לפני, מאיזה שנה זה? 2017? 2020? לא יודע, צריך 20 נדמה לי, אני מיד אברר. תשים לב לסיפור, המוסר הסקל פה הוא הדבר המשמעותי. זה כל הסיפור של יאיר לפיד, זה שתי דקות, אני מקצר לך את זה.
היו הייתה פעם פעימה חסרה שכמעט והגיעה והושיטה עזרה. אולי קטנה, אולי מאוחרת, אבל טובה מכל אלטרנטיבה אחרת. מה זו פעימה? היא שאלה את אמא, ואמא אמרה, זה אוויר לנשימה. פיצוי כספי שיכול לעזור למובטל הקטן שנותר מאחור. כולם דיברו על הפעימה שתגיע וחיכו.
אוקיי, הבנו את העניין. בואו נריץ לה 20 שניות אחרונות.
העובדים כבר הודו לראש הממשלה היקר, אך איש לא דמיין. עתיד כל אף עסק קטן, היא הפכה לסגן שר, למנכ״ל, לעסקן. במקום פעימה חביבה ומצוחקת, קיבלנו ממשלה קרה ומנותקת. מוסר הסכל.
עכשיו.
אם מישהו מבטיח לעזור למובטלים ולעצמאים, ואז משתמש בכסף להקים ממשלה של מנותקים עם 36 שרים ו-16 סגני שרים, אז הוא שקרן ואסור לסמוך עליו.
אני צריך להגיב על זה?
כן, זה השלב שבו, זה מלפני שנה וחצי, מיוני 20.
יפה, אני חושב שקודם כל אחלה פואמה. שנית, אם אתה רומז לזה שהממשלה הזו לא מסייעת, אני אומר לך מה שאני אומר כל הדרך. לפני שנה וחצי, שנתיים, היו סגרים, המשק היה סגור, עשו לנו לצאת מהבית, אנשים רצו לקפוץ מהגג, והממשלה עזרה הרבה, עזרה לדעתי בצורה לא נכונה בחלק מהמקרים, המענק לכולם, זרקה מיליארדים, אבל מה שכן, עזרה, הרים את האנשים מהרצפה. הממשלה הזו הבטיחה, למרות שאתה וראש הממשלה וכל שאר השופרות הודיעו שיהיה סגר בחגים, ושנת לימודים לא תיפתח, בגל דלטה, שכל העולם נרצח בו, הצליח נפתלי בנט, הצליחו שאר השרים, שר הבריאות ניצן הורוביץ, לעבור את הדלת בלי לסגור כלום, אפילו פיצוצייה אחת. ו תגיד, אין שום דבר מקורי שאתה מביא לתוכנית הזאת?
תגיד לי, אתה אין שום דבר מקורי שאתה מביא לתוכנית הזאת? תתייחס לסרט, מה אתה מתחיל לשפרר את הממשלה הזאת? הוא אמר שמי שאומר שיעזור לעצמאים, כן? ובסוף מקים ממשלה מנופחת עם 36 שרים, הוא מושחת ואי אפשר לסמוך עליו. עכשיו תגיד לי מה הוא בעצמו עשה?
לא, 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 לא. הוא דיבר ממה שאני הבנתי על הפעימה. על לעזור לעצמאים ולמובטלים. לגבי מספר השרים, הוא אמר בעצמו, הוא הבטיח ולא קיים. אני מציע לכל מצביעי יש עתיד, שלא הייתי אחד מהם, למצוא איתו את הדין הפעם הבאה, הוא הבטיח ולא קיים. למה? כי לא הייתה ממשלה אחרת, אבל זה נסיבות מקלות בטורים לעונש.
מה אמרת על הביביסטים לפני כמה ימים? קרוטי עונה ועוד משהו אמרת.
לא זוכר, תוציא את ההקלטה ותשמיע לי.
נשמיע לך. קרוטי עונה ועוד משהו.
פעם רביעית, אתה רוצה להגיד זה גם?
קרוטי עונה ועוד משהו.
אני בסך הכל טענתי שמעולם לא קראתי להם בבונים.
לא בבונים.
והביביסטים אצלי זה לא מצביעי הליכוד.
תגיד, אבל מי שמצביע לבן אדם כזה, איך אתה מגדיר אותו? מי שמצביע לבן אדם שאומר על סעיד אלחרומי שהוא נפל בקרב, שאומר שמה שהאוטו והטוצי עשו זה אנטישמיות, שאומר שהכותל זה המקום הקדוש לעם היהודי, שאומר שמה עוד, איזה עוד דוגמאות, אין סוף דוגמאות. איך היית מגדיר אותו שבן אדם שמצביע לאיש כזה, שאין לו בגרות, שאומר שירו עליו בלבנון כשלא ירו עליו בלבנון, שכל משפט שלו שהוא אומר זה דבר מגוחך והזוי. איך היית מגדיר את אלה שמצביעים לבן אדם הזה פעם אחר פעם? תגיד לי אתה.
תשמע, אני מבין את הצורך שבטח גובש בישיבות הליליות לעשות דלגיטימציה ליאיר לפיד מהר מהר עד שנגיע למועד הרוטציה, ואני רואה שאתה גם מעלה הילוך. השאלה היא מה יקדם למה, השלמת הדלגיטימציה או עסקת הטיעון של הנאשם שמתחנן שיחלצו אותו ממעשייה או שממתין לו בסוף הדרך, גם אם השוחד ירד למרמה והפרת אמונים, ואני לא יודע אם זה יקרה. לגבי יאיר לפיד, אני מגדיר את מצביעי יש עתיד כישראלים טובים ופטריוטים. אני לא, השיקולים שלי בפעם האחרונה לא היו להצביע יש עתיד. יאיר לפיד הוא איש מאוד לגיטימי, הוא בא בטוב, הוא בחור טוב, הוא בחור ישר, הוא בחור הגון. חלק ממה שאמרת עכשיו לגביו לא נכון, חלק כן. גם אני מתחתי עליו הרבה מאוד ביקורת, בעיקר בסרט שהכנתי עליו בכאן 11, ויש בו ים של ביקורת ובעוד מקומות, ועדיין לא מוצא מכאן אפשרות שבעתיד אני אצביע עבורו לראשות הממשלה. הוא ישראלי מצוין, הוא לא יפרק את הדמוקרטיה הישראלית. כשהוא יצטרך להחליט בין טובת המדינה לטובת הוא יחליט תמיד טובת המדינה. נקודה סוף. עכשיו לגבי, אני חייב להשלים את הדיון.
בסדר.
לגבי מה שהוא אמר, לגבי התמיכה. ולכן להשוות, מה שממשלה הייתה צריכה לעשות כשכל היה סגור, ואנשים פשוט התפרקו ומקצועות נסגרו, למה שממשלה עכשיו עושה, הוא אמר, הם מובטלים, האבטלה צנחה, המשק במצב מצוין, הכל פתוח, ואנחנו במשבר שבינתיים הוא 3-4 שבועות. זה לא אומר שלא צריך לעזור. התחילו במתווה עם התיירות הנכנסת, עכשיו ראיתי שחילי טרופר הביא מתווה לאומנות, וזה חשוב וזה לא מספיק. אבל את זה אני אשפוט אחרי הגל. אגב, הגל הולך להיגמר, לפי כל המומחים, תוך שבועיים, נחכה ונראה.
אגב, חילי טרופר, ראיתי שהוא התראיין, בידיעות אחרונות לא קראתי, אבל מישהו שלח לי איזה, אתה יודע, הכותרות האלה הגדולות, איך קוראים לזה בעיתונות שהם מגדילים את הכותרות? יש לזה שם? אתה יודע למה אני מתכוון? שנגיד אתה יש כתבה, ואז כאילו יש מבליטים טקסט מסוים.
טיזר.
לא טיזר, אבל בתוך הכתבה, שיש לך בתוך
כן,
הכתבה.
כן,
טיזר
כן.
זה, גם לזה כן, קוראים
גם,
טיזר?
גם בפרינט, כן.
טוב.
כשאתה לוקח טקסט, אתה עושה מסגרת יותר גדולה בצבע, כן.
כן, כאילו קטע מהטקסט, אתה מדגיש, אני הרבה, הרבה רעיונות, אני קורא רק את הטיזרים, כן? אני לא קורא את כל הזה.
וגם זה בקושינות, בדיוק.
שורה התחתונה אומר, כן, הבאס, למדתי להכיר אותו, והוא הלך לבית כנסת, והוא זה, והוא פה ושם, אבל עם בן גביר אנחנו לא נשב. אתה מבין על מה אני מדבר? אתה מבין על מה אני מדבר?
לא, אלף, אני לא מבין על מה אני מדבר.
עם הבאס הוא יושב, אבל עם בן גביר הוא לא יושב. עם הבאס כן, התנועה האסלאמית הוא יושב, אבל עם בן גביר...
מי אמר את זה?
חילי טרופר.
אבל למה אתה צריך לחילי טרופר? יושב לך חברך שלא חושב בדיוק אותו דבר.
אבל אתה לא שר בממשלה.
לא משנה, אבל הדעה הזאת...
לאן הגעתם? לאן השמאל הגיע?
הדעה הכי לגיטימית בעולם.
לאן השמאל הגיע? לאן הגעתם?
הכי לגיטימית בעולם.
אחרי זה אתה מתעצבן עליי שאני אומר לך שאתה התנתקת מהיהדות.
חילי טרופר.
את היהודים האחים שלך אתה מחרים, ואת האויבים שלך הערבים אתה מקבל. אתה הבנת איפה אתם?
חילי טרופר לא שמאל.
הוא שמאל, ממש, אם הוא אומר לא את שמאל. זה, הוא שמאל.
הוא לא שמאל, ואם הוא שמאל, אני מציע לכל הביביסטים להתחיל לסנוע אותו, כפי שמנחילה שושלת המלכות. שתיים, מנסור אבס, אני לא אביך אותך ואקריא את כל מה שאתה וחבריך כתבו עליו, כמה הוא שוחר שלום, כמה הוא רוצה להרגיע, כמה הוא אומר מדינה יהודית, ולכן אני אשב איתו, גם כי זה חשוב, כי הוא מייצג 20% מאזרחי ישראל, ובמקום להשאיר אותו מחוץ לאוהל, עם כל הבעתיות שיש בזה, הגיע הזמן שאחריס אותו לתוך האוהל, ונתחיל להתקרב אליהם. איתמר בן גביר, לדעתי הוא כהניסט, כשהמורה שלו, הוא מודה בכל זה, הרב כהנא היה עולה לנאום, יצחק שמיר, שכנראה גם הוא שמאל, היה קם ויוצא מהכנסת. ואני מזכיר לך, אני חוזר רגע ליאיר לפיד, כי אני כל הזמן חושב על זה, איזה יקרת, מה, ולא ירו עליו, לא ירו עליו, זאת אומרת, הוא לא יודע לפעול תחת אש, ואין לו בגרות, ולמרות כל זה, הוא העיף את ביבי. מה זה אומר על ביבי?
אתה צריך להחליט מי העיף את ביבי, בנט העיף את ביבי, גדעון העיף את ביבי, יאיר העיף את ביבי, ליברמן העיף את ביבי, מי, אבס העיף את ביבי, תחליט מי העיף את ביבי.
א', כולם שותפים לזה, אבל מי שניצח... והתנהל בצורה מאוד מדודה, מאוד שקולה, מאוד חכמה, שמידע על התבגרות פוליטית משמעותית, זה יאיר לפיד, הוא אפילו ויתר על להיות ראש ממשלה ראשון.
נו, כאילו ויתר, כאילו הייתה לו ברירה.
ואגב, אתה יודע, עוד דבר שהוא לא יעשה בחיים, אני מכיר את יאיר לפיד 30 שנה. בחיים ראיתי אותו משלם 2,000 פעם על עצמו ועל אחרים, מה שאף אחד לא ראה את נתניהו מעולם. הוא לא ישלח... את מקורבו, בוא נבחר לו מקורב מהמפלגה, אלעזר שטרן. באמצע, בימים הכי קשים, שאנחנו שווים, אתה ואני, בפינתי, איפה היינו בירושלים?
בפינתי.
זה נקרא פימה, אצל איך קוראים לחמוד הזה שהיינו?
מיכה.
והוא לא ישלח באותו זמן את אלעזר שטרן לוועדת הכספים, להוציא למשפחה שלו, שלא לומר לסחוט מיליון שקל, מהכסף של המובטלים, על החזרי מס שהמדינה נקטה ממנו, על עבודות שעשו בקיסריה. הוא לא יעשה את זה בחיים. בחיים. לא רק הוא. גם חילי טרופר לא, גם בני גנץ לא, גם גדעון סער לא.
מה זה רלוונטי? אתה לוקח איזה מקרה. מדובר פה במנהיג שלקח את ישראל והפך אותה לאימפריה, שעשה פה הסכמים כאילו מטורפים של שלום, שגימדתם את זה ועשיתם איזה, כאילו זה איזה שטויות בחצר האחורית, שעשה אותנו אימפריה כלכלית, שהעמיד אותנו על במת ההיסטוריה, ואתה עכשיו מתחיל, כן, אבל והוא לא שילם, מעניין את התחת אם הוא שילם או לא שילם. אתה לא מבין. ומעניין את התחת עם שרה קמצנית או לא. תגיד לי, אמרתי לך, אם כלוקח קמצנית, איך היא עכשיו מוכנה למכור את הבית בכסרה בשביל להיאבק על הצדק שלה? איך היא מוכנה? סליחה, אל תקטע אותי, אני לא קטעתי אותך. איך היא מוכנה? תגיד לי, איך הוא יכול ללכת עכשיו לעשות מיליונים בהרצאות? חצי מיליון דולר להרצאה, תגיד לי. אז מה פתאום אם היא כזאת קמצנית, היא רוצה שהוא ימשיך לשרת את עם ישראל? איפה ההיגיון במה שאתה אומר? תסביר לי את ההיגיון. אבל בעצם אל תסביר, בוא נעבור הלאה.
לא, לא, אני אסביר לך את הגיון, כי כל מה שאמרת פה לא נכון כמובן. קודם כל, תיקון טעות, רמיזה, עוד רמיזה, אתה הרי עכשיו הפכת לבורר של היהודים, של השמאלנים, של הפטריוטים. אתה, מכל האנשים, האיש שהתחרד והפך להיות משיחי, שזה אנטי-ציוני, שזה אנטי-עקור.
כהניסט.
אז יוליה מלינובסקי, תנוח דעתך, אימה יהודיה.
כן, אני יודע, שלחו לי.
זה לא,
אבל אבא שלו נוצרי.
הרמיזות, כן, אבל אתה יודע,
אז מה היא רוצה שכולנו נהיה זה, ירבו וזה? לא, יש הלכה, מה אפשר לעשות? זה המצב, מי שאמא שלו יהודיה, אז הוא יהודי, ואם לא, אז הוא צריך לעבור גיור ולשמור ולקבל עול תורה ומצוות. פשוט, זה הכל. גם אם זה הרב סתיו, בוא נתקדם.
נכון, פשוט זה הכל, ואם זה הרב סתיו, זה גיור על פי ההלכה.
אדוני, הכל... זה לא חוק על חשמל שאתם עושים פה ללא חוקי, הופכים לחוקי, וכל מיני עזיות, ומעבירים לכאלה בדואים שם האדמות, וכל הדברים האלה. זה הלכה, זה לא השתנה 2000 שנה, וזה גם לא השתנה, גם אם הגברת יולה מלינובסקי חושבת שזה אנכרוניסטי, עם כל הכבוד לגברת, וגם אם ליברמן חושב ש... וגם אם מר בן כספית חושב, זה לא השתנה. תתקדמו.
אל תיפלו בספין השקרי הזה. אף אחד לא מנסה לשנות ההלכה, וגם אף אחד לא יכול לשנות ההלכה. גם ברפורמת הגיור, בסך הכל מוצע, וזה יקרה, למרות כל הצווחות והקרקורים של האנשים האלה שמנסים לפרק את המדינה הזו לגורמים. בסך הכל מה שהולך לקרות, זה שרבני הערים, שהרבנות מינתה, שהם אורתודוקסים, אני במיוחד אוהב את הרב דוד סתיו, את כל רבני צוהר, אני גם מת על הרב אמסלם, אורתודוקס ונאורתודוקס, שמנהל מלחמת דורות, ובשביל זה העיפו אותו משס, להפוך את היהדות לא לשנות שום דבר בהלכה, להפוך את היהדות לקצת יותר מהירת פנים,
ומבחינתי
מה קשור עכשיו קולות, אתה גם קיבלת 4,000 לייקים על איזה תואבה,
מה זה משנה, זה קשור? כי אין לו שום תמיכה, מה
אני
הקשר?
בסך הכל הרב שלך כן.
אף אחד לא תומך בו, אף אחד, בסדר?
תגיד, אין... למה אתה יכולת לשאת עכשיו את הנאום הזה בשקט ואני לא יכול לענות את התשובה בשקט?
ניסית לקטוע
אותי,
ניסית.
בסדר, אני לא תמיד מצליח. ולכן אין פה ניסיון לשנות שום הלכה, הוא משקר לכם, הוא פשוט מסתכל על המצלמה ומשקר. הניסיון היחיד הוא לחלץ את המדינה הזו מהידיים, או שלא נאמר הציפורניים, של כהני הדת הכי קיצוניים, שהופכים כל תהליך גיור לשש שנים, רק היום גיליתי בטעות בזכות יוליה, שאם אני למשל, חס וחלילה לא הייתי מצליח להביא ילדים, והייתי הולך כיהודי, שנשוי ליהודיה, להביא פונדקאות, הם היו מכריחים אותי להפוך לדתי, כדי להכיר בתינוק פונדקאות כיהודי, אז הם אנשים מתואבים, ינון מגל הוא איש מתואב, החיילים ששוכבים עכשיו בשוחות בקור, יש כמה מהם שהסבתא שלהם הייתה יהודיה,
ושאבא
שלהם נוצרי, והם מבחינתי צריכים לקבל את הזכות לעבור גיור על פי ההלכה, בלי שיענו אותם כהני הדת שלא תורמים אל פה כלום, לא משרתים ולא עובדים, ומבטלים את מתווה הכותל, והוועדה הרי זה ועדת משה ניסים.
טוב, נו, אתה לא מבין בזה.
שנתניהו מינה.
אל תתעסק בדברים שאתה לא מבין בהם. אתה אומר גיור על פי ההלכה, אבל לא על פי כהני הדת, אז זה הלכה של מי? אז מי יקבע? יוליה, אתה? מי? מי? יאיר לפיד שהולך לבית דניאל? מי יקבע על פי ההלכה?
גם הרפורמים בטח לא יהודים. נשמה שלי, כל רב יכול לקבוע את ההלכה, ההלכה היא של כולנו, כל הגיורים הם על פי ההלכה.
גם רבנים רפורמים? גם רבנים רפורמים?
קודם כל מדובר כאן לא על רבנים רפורמים.
שאלתי אותך, האם רבנים רפורמים, גיור רפורמים מקובל עליך?
קודם כל, אתה יודע שגיור רפורמים בחוץ לארץ מוכר בישראל גם עכשיו?
שאלתי אותך, האם גיור רפורמים
מקובל? כן. ברור שעליי הוא מקובל, אבל לא זו הרפורמה. אם אתה מנסה להוכיח שאני השר לענייני דתות, גם זה שקר.
טוב, יאללה, בוא, חפרת, קדחת באופן חריג אפילו. בוא נצא להפסק.
וטוב שכך.
שלום חברת הכנסת גבי לסקי מרץ.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
תשמע, שבוע של פרסומים ממש מעוררי מחשבה, כמעט רעידות אדמה.
הייתה רעידת אדמה מהצפון, כן.
כן, גם זה, אבל גם בן כספית, גם אתה וגם תומר גונן, באמת עיתונאות למופת.
מה עינון?
מה אני פרסמתי?
נו, תספר. מה? ניתן לך גם כן, אני גם מוכנה להגיד עליך דברים טובים אם פרסמת משהו טוב.
לא, אני בסך הכל עשיתי קמפיין של שופר, זה לא...
הם עיתונאים. קמפיין שלך בעייתי, כן.
כן, בדיוק. תרמת אגב?
לא, אני לא אתרום. אני גם חושבת שזה דווקא די בושה, שבן אדם אחד העשירים בארץ צריך קמפיין שאתה מנהל לו כדי שישלמו לו.
לא הגזמת, אחד העשירים בארץ.
באמת, לא, אני לא...
אחד העשירים בפוליטיקה.
מאיפה אתה יודע כמה יש לו? נו, באמת. בן אדם שני מקבל משכורת של עובד מדינה.
לא אתה, לא אתה.
זאת שאלה מצוינת.
אשתו פסיכולוגית.
זאת שאלה מצוינת. איפה יש 50 מיליון שקל?
אז מאיפה באמת? אתה יודע כמה יש לו בחשבון הבנק?
אני חושב שיש לו
80. פורס פרסם שהוא אחד הפוליטיקאים העשירים.
נו, באמת.
אז אני... באמת זו שאלה טובה. מאיפה היה לו את כל הכסף? מאיפה יש לו את הכסף הזה?
קופה שהוא גזר בצוללות.
אתה יודע מה שוועדה תבדוק את זה.
שהוא מחר למצרים אני מדבר.
אז אתה יודע מה, אני באמת הגשתי הצעת חוק להקמת ועדת חקירה בעניין הצוללות, כי אני כרגע לא בטוחה שכל השרים הולכים להצביע בעד, ואני חושבת שיש חשד שמדובר באחד הפרשות, אם לא הפרשה, פרשת השחיתות הגדולה בישראל, וצריכים לבדוק אותה.
אבל לא זה מה שיושב לך על הלב ובשבילו על התפול השידור.
גם זה יושב לי על הלב.
תשמעי, צרות יש לעם ישראל הרבה, אבל בואי נתמקד, כאילו בואי, את יודעת, ברוך השם, לא חסר, כן. אז מה, האלימות מתנחלים, נכון? זה האירוע.
כן, תשמע, אנחנו כולנו ראינו בחדשות את האירוע המזעזע, ממש של טרור יהודי כנגד קשישים, בני 70-80 שהגיעו לנטוע עצים בכפר בורים פלסטיני, וצעירים שיורדים ממאחז בלתי חוקים, מגיעים עם עלות ועם אבנים ועם חומר דליקה כדי לפגוע בהם ולשרוף את הרכב שלהם, ואתה יודע מה? עד עכשיו לא היו עצורים, והדברים האלה רק ימשיכו, כי אין אכיפת חוק כנגד מתנחלים בשטחים.
נו באמת.
תוכיח לי אחרת.
נו באמת, אין אכיפת חוק. יש יחידה שלמה בשבק, שזה מה שהיא עושה, זה התפקיד שלה, ובזה היא מתעסקת.
שפושטת רגל, ויוסי ישוע מקובל עליך שהוא כתב שאין אכיפה, והיחידה היהודית, חטיבה יהודית פשטה רגל.
אבל אני לא מבין על מה אנחנו מתווכחים, שצריך לטפל בהם? הנה אני אומר, בן אומר, את אומרת, צריך לטפל בהם. בואי נתקדם. אולי הפריע להם שנוטעים עצים, לא בשנת שמיטה.
תשמע, אם אתה מדבר שהם יהודים טובים כי באים להרביץ לאנשים מבוגרים שבאו לנטוע עצים, אז הם לא יהודים טובים והם עבריינים, והם אפילו...
אני בדיוק אמרתי שצריך לטפל בהם.
תשמע, אני אגיד לך משהו. כל האי-אכיפת החוק כנגד מתנחלים בשטחים לא מסתכמת רק באירוע נקודתי. יש עשרות מקרים של אלימות קשה כנגד פלסטינים, כנגד כוחות ביטחון, כנגד פעילים ישראלים, ולא עושים שום דבר כנגד אותם אנשים. גם, אתה יודע מה? גם המאחזים זה עבירה על החוק, ואף אחד לא מפנה אותם. המקום ממנו הגיעו הפורים האלה.
תגידי, מה יש יותר, אלימות של מתנחלים או אלימות נגד מתנחלים?
תשמע, אנחנו כרגע על דיון על אלימות נגד מתנחלים. לא, בוא נגיד שהגיע הזמן שנקיים דיון אמיתי בעניין הזה, כי זה פוגע
בדיון הזה. אני אומר שאם יש אלימות של מתנחלים, צריך לטפל בהם ביד קשה. עכשיו בוא נרחיב את הדיון. יש יותר אלימות, יש יותר אלימות, בסדר. יש יותר אלימות נגד מתנחלים או אלימות של מתנחלים?
תשמע, אני יכולה להגיד לך,
נגיד בסדר גודל של 1-10.
אני יכולה להגיד לך, קודם כל, תראה כמה אוכלוסייה יש, פלסטינית וכמה ישראלית, והישראלים מבחינת אחוזים, האלימות שלהם קשה יותר. 2, אני גם יודעת שאוכפים את החוק נגד הפלסטינים.
לא, 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 גבי, פה איבדת אותי. פה איבדת אותי, ואני בקטע של האלימות המתנחלים, נמצא איתך באותה משבצת, אולי אפילו יותר גרועה, כי אני חשוף לכל התדרוכים של גורמי הביטחון. זו תופעה מסוכנת מאוד, שלצערי הרב לא אוכפים ולא משתמשים, אבל כשינון שואל אותך, הרי ברור לך, כמה מקרים היו מזעזעים כמו כפר דומה, כמה? ויש לך מאות ואלפי פיגועים רצחניים, אז צריכה להגיד פה, אני עכשיו מחנך אותך.
אני אומרת, לא, אתה לא צריך לחנך אותי. אני, קודם כל, אני מגנה...
אמרתי את זה נגד עצמי, זה לא איפה שעשיתי את זה.
אני מגנה את הפיגועים, אני גם אומרת את זה, אבל יש אכיפת חוק, יש עשרות כתבי אישום שמגישים, יש מגיעים לבתים של המפגעים באמצע הלילה, גם אם מדובר בקטינים. אז זאת אומרת שהאמצעים כדי לעצור את האלימות של המתנחלים קיימת, אבל רק עדיפים לא לפעיל את זה כנגד המתנחלים.
חברת הכנסת לסקי, יש לך דוגמה שאת פעם גינית...
כן, אדוני, נון.
מר מגל.
מר מגל זה אלגל. לא צריך להגזים פה.
כן, יש לך, אתה יכול להסתכל, אני מגנה פיגועים,
איך את יודעת מה אני רוצה לשאול? יש בינינו טלפתיה.
אתה רואה?
כן, אגב, מר מגל, את לא צריכה להגזים בקריד, מר מגל זה ממש בסדר.
הייתה תקופה שואב שמאלניות.
אבל עכשיו אני רוצה, תני לי דוגמה שפעם את גינית אלימות של ערבים.
אז הנה, אז אני אומרת לך, אני חושבת שהפיגוע איפה שנרצח דיאמנטמן זה מזעזע, ואני נגד זה וכתבתי את זה, ואל תמיד אותי במבחנים כאלה, כי אתם, מה קורה עכשיו? המתנחלים מבינים שיש עכשיו קמפיין באמת לנסות להתחיל לחוף את החוק על המתנחלים, אז מה הם עושים? הם אומרים מדובר בקומץ, כן? זה לא קומץ, מדובר בכל מקום.
מה, ראינו שם כמה? עשרה אנשים?
לא, אז אתה רואה? זה לא קומץ, יש בכל הגדה, יש אירועי אלימות, זה לא אותם אנשים כל הזמן.
אבל האלימות של הערבים היא פי אלף. כל היום זורקים בקבוקי תבערה ואבנים ורוצחים, נרצחים יהודים.
אבל זה כזה לא חכם לחשוב שאני תומכת באלימות כלפי יהודים או כלפי מתנחלים, זה פשוט, כאילו זה פשוט נלוז להגיד דבר כזה. אבל אני אומרת שהאלימות של המתנחלים מקבלת תמיכה ועידוד מההנהגה של המתנחלים, גם כאשר הם יוצאים בהודעות גינוי. למה? אני אגיד לך למה, בן.
למה?
כי מדובר, כי זה חלק מהשיטה. הם שולחים את הצעירים כדי להפחיד את הפלסטינים, כדי
רגע, שנייה, שנייה, בואי נתעכב על זה רגע. בואי ננסה במקום, שנייה, שנייה, גבי, אני רוצה להשתלב בשיחה, לא נעים לי, אני ראיתי. בואי, במקום שזה יהפוך לקטטה רגילה בין השמאלנית מחמד לטרול ימני מחמד.
שמאלנית מחמד אני.
לא, אבל אמרתי גם על ינון, עשיתי כיזוז. בסוף, אני לא חושב שאת צודקת, אני חושב שפה את טועה, אני חושב, ותתייחסי לזה עם בעלך, שהתופעה הזו גורמת נזק עצום למפעל של ההתנחלויות, שרוב המתנחלים הם אנשים נורמטיביים, רוב גדול, נורמטיביים וטובים. אגב, גם לא כולם כאלה ימניים, יש הרבה מאוד התנחלויות נוחות, ולכן את פשוט מפקיע גול עצמי בקטע הזה, לדעתי.
תראה, אני אגיד לך מה, יש אותם צעירים גרים במאחזים לא חוקיים שמקבלים שם גם חשמל, גם מים, גם אוכל מאיזה מנגנון מתנחלי אחר, ואז לנסות להגיד שמדובר רק בהם זה לנסות לזרוע כל בעיניים.
אז אני עונה לך
על זה,
עכשיו אני עונה לך מידיעה. החגורה של האלימים שמאמינים בתורות האלה של המלכות שצריך להרוס את המדינה ולגרור כאוס כי אז יגיע המשיח, החבר'ה האלה מונים כמה מאות, סביבם יש חגורה מסייעת של כמה אלפים, אבל מתנחלים יש 400-500 אלף.
כשכמה ערבים עשו פה פרעות ביהודים בשומר החומות, איפה היית? אמרת שזה כל הערבים? נו באמת, נו באמת.
לחצו לו על כפתור.
אני לא אומרת שזה כל המתנחלים, אני רק אומרת שמפעל ההתנחלויות זה מפעל אלים, בגלל שהכיבוש זה מפעל שמנסה לנשל אנשים מהבית שלהם.
זאת הארץ שלנו, זה יהודה ושומרון, זה ערש תרבותנו, הם פלשו למדינה שלנו לארץ שלנו מהמאה ה-19,
התיישבו פה, והם רוצים לי, והם רוצים לי,
והם נדבקו לעתינים שלנו.
אתה לא רוצה אפילו לקבל שיש כיבוש,
ומי שלא מקבל את השליטה היהודית, ומי שלא לקבל את השליטה היהודית בארץ ישראל, שילך מפה בחזרה לערב. אם הם ערבים, שילכו לערב. בסדר? תודה.
אז לא, תודה, בגלל שאין, אז בגלל שהשטחים, כן, הם לא חלק ממדינת ישראל, הגיע הזמן.
זה לא שטחים, זה יהודה ושומרון, הם חלק מארץ ישראל.
שיש קו ירוק, ושמה שקורה במדינת ישראל זה מדינת ישראל, ומחוץ לקו הירוק, זה לא מדינת ישראל.
אז למה הייתה אלימות בלוד ורמלה? אז למה הייתה אלימות בלוד ורמלה?
הגיע הזמן, מר מגל, הגיע הזמן שתכירו בכך ש כל עוד שאנחנו מחזיקים בשטחים, הביטחון במדינת ישראל
אז למה הייתה אלימות באקו? אז למה הייתה אלימות באקו?
עדיין,
גבי,
הכיבוש אני רוצה להגיד לך עוד מה, אתה יודע מה? כל מה שקורה בשטחים, כל מה שקורה בשטחים צריך אחר כך מתגלגל פנימה, אתה יודע?
גבי לסקי, הביקורת שלי עלייך יותר אפקטיבית מינון, ואני אומר לך, כמי שחושב שהשליטה שלנו על פלסטינים גורמת לנו יותר נזק, שאנחנו ניסינו לצאת משטח פלסטיני בעזה, והוא הופך לכאן צרעות, ומשגר נייד של רקטות, ולכן
אני לא חושב שנבואתך,
שאם נצא מיהודה ושומרון יהיה פה ביטחון, אני לא חושב שרצינו.
לא, אני אומר,
לצערי הרב.
זה נעשה ללא תאום וללא הסכם, ובכל, וזה משהו שאנחנו צריכים לשאוף, שאנחנו נמצא מהשטחים בהסכם. עכשיו, אי אפשר להגיד, למשל, אני מזכירה לך, אנחנו התרענו לפני כמה חודשים שהתחילו להשתמש באמצעים כמו NSO כלפי פלסטינים, כן? ומה שקורה שם זה מתגלגל לתוך ישראל, שפתאום אנחנו מגלים שזה קורה פה. כל הדברים שאנחנו עושים, שאנחנו שולחים את הצעירים שלנו כדי לשמור על התנחלויות, על המאחזים הבלתי חוקיים, בעצם הופכים את הילדים שלנו לכאלה שחושבים שזה בסדר.
אבל הם אומרים שהם רוצים את עכו ואת יפו. אבל הם אומרים שהם אומרים.
אתה אומר שאתה רוצה את חברון ואת שכם. אבל בגלל זה אנחנו צריכים לדבר, להגיע להסכם. כן, אנחנו צריכים להגיע להסכם. טוב, בסדר. ובדיוק כפי שקמה מדינת ישראל על החלוקה.
חברת הכנסת.
אנחנו צריכים להמשיך את הקו הזה, כי אפשר, אפשר אחרת, אפשר לסיים את הכיבוש, ושהילדים שלנו לא יהיו שוטרים בקרב אוכלוסייה האזרחית.
תודה רבה, חברת הכנסת דבי לסקי.
אז כל אחד הביא, שיחק אותה לבייס שלו, אפשר להתפזר.
אפשר להתפזר? כן. 100%. תודה.
דבי, תודה.
אפשר, על הכיפה.
ככה צריך לתוך שבוע, את רואה?
תודה.
ביי.
מה, זה אצלי הרעש שזה, דני? אני שומע דני ליטני. שלום, דני ליטני.
שלום, וברוכה. מה שלומכם?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך, מילואי המוזיקה.
תגיד, אתה עושה עכשיו טור הופעות פרידה מהבמה?
זה היה צריך להיות הופעת פרידה, והיה פיצוץ והסתערות מטורפת, וזה נהיה טור, כן? זה נהיה טור שכל ההופעות סולד אאוט.
לא, אין שום סולד אאוט, כי אני חייב לבוא. דני, זה בן כספי, אתה זוכר שהיינו שכנים, נכון?
בוודאי.
אני גרתי... גרתי כסטודנט למשפטים שם באזור, והיינו אוכלים ביחד עם אסף ועדה וענת. תגיד, אתה בעצם הולך לעבור ניתוח, אתה סובל כבר הרבה שנים מירידה דרמטית בשמיעה, ואתה הולך לעבור ניתוח שמשתילים לך שבלול, למה? כדי שתוכל לשמוע?
משתילים לי שבלול, אין שום אפשרות אחרת, מכיוון שהשמיעה שלי עובדת ברמה כזאת. שאני חייב לעשות שבלול. שבלול זה לא סיפור נחמד, מכיוון ש... מכיוון שזה דוקח, זה עולם חדש, קודם כל. זה עולם חדש.
אי אפשר להופיע עם שבלול, דני.
איך זה?
אי אפשר, לא תוכל להופיע עם שבלול, לכן אתה נפרד.
יש מצב בהחלט שאני לא יכול להופיע יותר עם שבלול. אחד המצבים זה שאני אגמור את כל זה ואחרי שנה אני אתחיל להיות בסדר ואז אני אתפגר.
בן כמה אתה?
79, 78 וחצי,
79. אני בשוק. וחוץ מזה איך הבריאות? חוץ מהשמיעה?
ככה, אתה יודע.
זה לא מה שהיה.
לא מה שהיה, בכלל לא דומה.
עם איזה שיר אתה פותח את ההופעה?
אני פותח אותה בדרך כלל עם יחס חם, שיר שנקרא יחס חם.
ברור. ומסיים?
בדרך כלל בקאבר שלי לעד סוף הקיץ, אם אתה מכיר.
ברור.
בטח.
ואם יש שדרן, אז אני שר את ימות משקיע.
והיה מפוצץ? איפה הייתה ההופעה שהייתה אמורה להיות הופעת פרידה והפכה לטור?
כל ההופעות האלה בינתיים זה במרכז עיניו בתל אביב.
התרגשת, דני?
מה זה התרגשתי? אני באופן כללי ציניקן די גדול.
מה קורה בעצם בהופעה? אתה שומע את הצלילים או שאתה מאלתר על איזה משהו שאתה בקושי מצליח להבחן בו? תאר לנו מה קורה.
תשמע, מה שקורה בהופעה זה שלפעמים בורח לי הטון, אני לא שומע את הטון שנשאר בו. יש לי ימים קצת יותר טובים של שמיעה, ימים פחות טובים של שמיעה. ושמע, האנשים שבאים להופעות האלה, הם כל כך אוהבים ושולחים לי, כי אני יעלה ופוצצו לי את הציניות. והתגובות שלהם, והסטנדינג אוביישן, זה היה, ההופעה הראשונה הייתה כל כך מרגשת שאני אפילו כמעט בכיתי. ההופעה אתמול הייתה קצת יותר חיה, מה שנקרא. ואני, זה השתפר מההופעה להופעה.
יש פלייבק?
פלייבק? למה פלייבק?
מה?
בלי פלייבק, נכון?
אני מופיע עם שני רגנים.
אוקיי.
עם אסף ברק, ביטרה ואלון רדאי.
תגיד, והקול עוד טוב? הקול שלך שהוא תמיד היה עוצמתי מאוד, זה דבר שהשתמר? כי יש זמרים, לא נזכיר שמות, שמנסים היום לשיר, אבל זה לא זה.
אני יודע, עוצמתי. הקול שלי קצת יותר צרוד, קצת יותר בוגר, אני קורא לזה.
אתה עוד מעשן? היית מעשן, לא?
אני מעשן ברגע זה.
תגיד, מאיפה, אתה יודע מאיפה הירידה בשמיעה? זה מחלה מסוימת או סתם עניין של גיל שאצלך יותר חמור?
לא, תשמע, אני הייתי שנים תחת מוזיקה ורוקנדרול ורמפוגים וכנראה שאני יותר, יש אנשים שיותר רגישים לזה. והשמיעה התחילה לרדת כבר לפני איזה 15 שנה, וירדה באיטיות, באיטיות, עד שהגיע למצב, שבו אני כבר ממש לא יכול, כאילו...
הפגיעה הייתה בגלל עוצמות הרעש מהמוזיקה ששמעת?
הפגיעה הייתה מעוצמות הרעש של המוזיקה, התחילה בזה ששירתתי בתותחנים, ושם גם כן זה דפק לי את השמיעה, שירגעו בצבא, אני לא הולך לדבר אותם.
אז מה זה אומר על הדור של הילדים שלנו שמסתובבים עם אוזניות שמחוברות ישר לתוככי המוח 24-7?
שעומדים מול הרמקולים במסיבות.
מה זה אומר עליהם, אלוהים, לא נהיה פה כדי לדעת.
מה זה אומר עליהם? שחלק מהם יאבדו את השמיעה במהירות.
טוב, אז יש עוד הופעות? אתה רוצה להגיד לנו איפה, אם יש עוד לקנות כרטיסים, או שהכל נמכר?
כן, יש עוד הופעות, תכף אני אגיד לך בדיוק, בחמישי הבא, בשבת הבא, ובשבת אחריה.
איפה?
וגם יכול להיות שתהיה לי הופעה,
דני, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו מאחלים לך המון בריאות, ושהניתוח יצליח עם השבלול הזה, ואתה באמת שמרת גם על הכל, וגם על השם שלך, וגם אולי על השמיעה קצת פחות, אבל אתה עושה לנו הרבה טוב בלב, אז אנחנו ניפרש כאן, ניפרד כמובן בשיר שלך, מתוך החיים על פי אגפה.
ואני כמובן נזמין אתכם לבוא לאחד ההופעות.
תודה רבה.
דש לענת, דני, רק בריאות.
אני אמסור.
תודה
רבה לכם.
דני ליטניה.
צ'רניאק, נראה אותך טוב אליי.
מה זה?
נגן בשבילי, רק בשבילי. במקום הזה, נראה אותך.
זה מתוך החיים על פי אגפה, של אסי דיין. זכרו לברכה צריך להגיד.
הלכתי והלכתי, אולן שלא הגעתי, לא באתי, לא באתי, ואני נשאר במקום הזה עם הבלוק והפסנתר והקפה. כולם עוברים בו במקרה כמו סיפור קצר או מונולוג במחזה, ושקט ברעש הזה, וכולם על הקצה מחכים שמשהו יקרה בזמן ההולך וקלה, ביופי בין הבלוק והקפה. ואיך שלא יהיה ואיך שלא יהיה, לא, לא יהיה, לא, ואיך שלא יהיה, ואיך שלא יהיה, לא, לא יהיה. הלכתי והלכתי, ולאן שלא הגעתי, לא באתי, לא באתי.
שר פלסנר ומלי בנימינו ברחו והפיקו, מעיין לויטין, אבישגי לסף שוסטר, אחריות על השידור. עורכי הדיגיטל, מיכל קדוש, אופרי גלייכמן ומאור רטה, תודה לכולכם חברים.
תודה, להתראות.
נהיה פה מחר ב9, גם בחמל, גם בקווי הנייס, גם בוואלה, בכל המקומות. אנחנו אימפריה.
ואיך שלא יהיה,
אימפריית השקר.
ואיך שלא יהיה, לא, לא יהיה, או, ואיך שלא יהיה, ואיך שלא יהיה, לא יהיה. הלכתי והלכתי, ולאן שלא הגעתי, לא באתי, לא באתי.